ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל ויוסף חדד.
יוסף, מה קורה? בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומך?
תודה, כמו כל עם ישראל.
מה?
שלומנו מוזר. מוזר. אי אפשר להגיד טוב. אי אפשר להגיד בסדר אפילו. אבל תמיד אני אומר, כששואלים את השאלה הזאת, אני נחוש. ככה אני עונה. בכל הגזרות. נחוש. חטא.
אני בסדר, ברוך השם, עובד כרגיל די הרבה, ומנסה להשתלט על האירוע, אבל, ולשמור על מה שנקרא נחישות, כמו שאתה אומר, על עיניים על המטרה, כלומר לא ליפול ברוחי. ואני חושב שמה שחשוב בזמנים האלה זה באמת לחזק ולדעת שמה שחשוב כרגע זה הניצחון, זה שלא תיפול רוחנו, גם במחירים הכבדים שאנחנו משלמים, להיות שם מצד אחד כמובן, אתה יודע, להיות במקום של המחיר והאבל, אבל לא לשכוח שאנחנו כרגע נמצאים במלחמה...
קיומית.
כן, מלחמה על הקיום, מלחמה על זה שבכלל הנוכחות שלנו במקום הזה, mm-hmm. ולתת כוח לאנשים, זה מה שאני משתדל לעשות.
אגב, אמרת פה משהו מעניין, על הנוכחות שלנו במקום הזה, וזה למעשה כל הסיפור, כי בסוף אנשים לא מבינים מה המטרות העל של חמאס, ולמעשה אתמול לדובר חמאס, כבר עם ועידה הוא אמר לך, אנחנו נעשה עוד טבח כזה, ועוד טבח כזה, עד שלא יהיה יותר ישראל. אז אני מאוד 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 מקווה, שהמאזינים שלנו ועם ישראל מבינים טוב מאוד עם מי אנחנו מתעסקים, כי קצת התחלתי לשמוע קולות שמה שנקרא טיפה מרפים, ופתאום זה כבר לא מה שהיה אחרי היומיים שלושה הראשונים אחרי השביעי לאוקטובר.
מה זאת אומרת? מה התחלת לשמוע?
אנשים פחות נחושים, ויש כאלה שכבר דורשים הפסקת אש. נכון, זה מיעוט, נכון? אבל גם לקולות האלו יש משקל, וזה לאט לאט מתחיל להדהד, ואני מאוד מקווה שזה לא יגדל.
איפה שבאת את זה?
שמע, לא... כן, לצערי אתה רואה את זה.
איפה,
גם,
בתקשורת אתה מדבר?
גם בתקשורת, קודם כל יש לזה משמעות מאוד גדולה בתקשורת.
ברור.
וכן.
לא, אני מנסה להבין איפה אתה מזה, רפיון.
גם בתקשורת, גם בחלק מהאנשים שאני פוגש ושומע ברחובות, בשטח, יש כל מיני גם מיני הפגנות כאלה ואחרות, וזה משהו שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, כי נכון, זה עכשיו במדים קטנים, והנה עובדה, אתה אומר לי, איפה שמעת את זה? אבל ככה זה תופס תאוצה. ואם אנחנו לא נדאג...
שמה? מה למשל? תן לי דוגמה.
שמבחינתם אנחנו, יש לנו עוד יותר אבידות כרגע, אנחנו חייבים לעצור, צריך להיכנס למסע ומתן, שאגב, אתה יודע משהו? אם כבר התחלנו את כל הנושא הזה של להיכנס למסע ומתן, אתה יודע שאנחנו, במו ידינו, מה שנקרא, מדינת ישראל, הפכה את קטר להכי לגיטימית שיש. עכשיו, מישהו יודע מהי מדינת קטר? מישהו יודע איך היא וכמה היא מסבסדת טרור נגדנו, ואנחנו כמו חמודים. יש לנו ערוץ תקשורת עם מדינה ערבית. אפרופו תקשורת, מה שמביא אותי בדיוק לדבר על ערוץ אל-ג'זירה, שכבר הייתה החלטה לסגור את הערוץ הזה. ואגב, אפרופו הרפיון הזה, אתה יודע, בשבוע הראשון, אין חבר כנסת, אין אפילו בן אדם אחד בישראל, שלא אמר שצריך לסגור את הזרוע התקשורתית של חמאס. ינון, זה זרוע התקשורתית של חמאס, אל-ג'זירה. יותר מזה, אני אגיד לך, מספר פעמים הם משדרים בכוונה משטחי כינוס, כדי להעביר אפילו לחמאס איפה נמצאים חיילי צהל. באירוע של הבית חולים, הם שידרו בשידור ישיר את הנפילה ואת השיגור הכושל של הג'יהאד האסלאמי. תוך שנייה עצרו את השידור החי ועברו למשהו אחר, כי קלטו את גודל האסון שנחת עליהם מבחינת זה שהג'יהאד האסלאמי כרגע תרגט את בית החולים. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, הם אנשים שמסיתים את העולם הערבי בצורה מטורפת, כולל דרך אגב חלק מערבי ישראל כאן. איך אנחנו עוד לא קיבלנו את ההחלטה להעיף אותם קיבינימט, מהמקום הזה.
נו, איך אתה מסביר את זה?
אז בוא אני אגיד לך, משום שלפי מה שאומרים, זה שקטר כרגע היא הנכס והמדינה המרכזית למסע ומתן לשחרור החטופים. וכאן אני רוצה להסביר על המזרח התיכון. אנחנו אלה שטפחו בנו, ערפו את הראשים של התינוקות שלנו, אנסו את הנשים שלנו, חטפו את הילדים שלנו ואת האזרחים שלנו. אנחנו אלה שהותקפנו, ולא אף אחד אחר. ובכדי שאתה תקבל ברצינות במזרח התיכון ובכבוד, וכן, יש פה עניין של כבוד, אתה צריך גם להתנהג כמו מדינה שנמצאת במזרח התיכון ולא באירופה. ואיך אתה עושה את זה? אתה קובע מי יהיה הצד השלישי. אתה לא מנהל מסע ומתן עם מי שמממן את חמאס. אתה מנהל מסע ומתן עם צד שלישי, עם מצרים למשל. ונכון, זה מה שנקרא, עדיין אנחנו יודעים בדיוק מי הם ומה הם. ועדיין, זאת ההחלטה והתגובה שצריכה להיות לישראל. ברגע שנתת כוח לקטר, וקטר שולטת באלג'זירה, ואתה מנהל מסע ומתן על שחרור החטופים עם קטר, הידיים שלך כבולות. ומדינת ישראל כבולה. ואנחנו הבאנו על עצמנו את הדבר הזה. אם אתה רוצה לקבל כבוד במזרח התיכון, אם אתה רוצה באמת גם לקבל כבוד איכשהו מחמאס שיקחו אותך ברצינות, אתה צריך להציב עובדות מאוד פשוטות. קטר מחוץ למשוואה, שיכניסו את מצרים בתיווך ארצות הברית לנהל את המסע ומתן.
אבל זה לא שאין לנו ניסיון עם מצרים שכמתווכת.
רגע, אז אתה מבין, אז אתה אומר...
אנחנו לא, אני מניע... תשמע, אין לי מושג במה שקורה שם במסע ומתן.
גם אני לא.
ואני לא יודע מה זה.
גם אני לא, אני רק יכול לשאר.
זה לא שהאופציה של מצרים לא הייתה פה על השולחן, היא תמיד מתווכת.
רגע, אבל זה העניין מה שחמאס ביקש. וחמאס ביקש את קטר. למה? כי יהודה טוב מאוד. שזה בעצם מה שנקרא המממנת המרכזית. והמטרות של חמאס ושל קטר, זה אותן מטרות בדיוק. תבין, אז מה, אנחנו בעצם לוקחים צד שלישי שהוא לא ניטרלי. או, אתה יודע מה? עזוב, גם מצרים לא ניטרלית. אבל לפחות, איזון מסוים. פה אין שום איזון. ואני רוצה עוד פעם להבהיר, כתבי אל-ג'זירה הם בשירות חמאס. הם למעשה הזרוע התקשורתית, הם חלק מארגון הטרור חמאס. עכשיו, אם אנחנו רוצים לשנות דיסקית כמו שכולם מדברים, וכמו שאמרים מה שהיה לפני השביעי לאוקטובר, לא יהיה מה שאחרי השביעי לאוקטובר, אנחנו לא עושים את זה כרגע. ויותר מזה אני אגיד לך, אני גם שומע את זה ברחוב ובעולם הערבי. שאומרים את זה. אומרים את זה. קצת רואים את ישראל, קצת בעל הבית השתגע, אבל בניוהנסים הקטנים
תגיד, אתה חושב שאנחנו מתנהגים כמו אנשים שרצחו, שחטו, אנסו, ערפו את האוכלוסייה שלה, או שאנחנו עוד פעם כאילו מתנהגים כמו יהודים?
אתה יודע, מישהו בא אליי בהלצה, אומר לי, יוסף, אין לך לב יהודי. יעני, כאילו, אתה יודע, אני נוקשה. ואמרתי לו, תשמע, אני לא רוצה עכשיו ללכת ללב יהודי, לב ערבי, כי גם אני...
אתה נוצרי אגב, לא?
כן, ערבי ישראלי נוצרי, אבל אני רוצה להגיד לך שאפרופו ערבים נוצרים וערבים מוסלמים, בדואים ודרוזים כמובן, אני רוצה להגיד לך שבתוך הארגון שלי, ביחד ערבים זה לזה, חלה עלייה של בין 50-60% בהתנדבות של ערבי ישראל לעמותה שלי מהשביעי לאוקטובר. זה נתון חסר תקדים אצלי, באמת, עלייה מטורפת.
אנחנו מדברים אצלכם, כי זה עמותה של מה? של עשרות אנשים, מאות אנשים?
מאות אנשים, מאות מתנדבים, ואלפי חברים. ואלפי חברים, ובהתנדבות לעמותה, איפה שיש מאות מתנדבים, חלה עלייה של באמת בין 50-60%, אני אומר לך
הרוב מוסלמים או נוצרים?
הרוב מוסלמים, כי גם זה הגיוני, ברור. יש 1.6 מיליון מוסלמים.
ברור.
ויותר מזה, אני אגיד לך, יש גם לא מעט מהדרום, בדואים מהדרום, שאומרים שהם פשוט רוצים להצטרף לי גם לחזית ההסברה, ושולחים לי סרטונים, ורוצים שאני אפרסם את זה, אבל אני רוצה כן לחזור לשאלה שלך, כי היא קריטית. תראה, אני בן אדם שחשוב לו מאוד, שנשמור על חיים של אנשים תמימים, יחד עם זאת צריך להבין, שכשאני אומר לשמור על חיים של אזרחים תמימים, כי אנחנו לא כמוהם, צריכים להבין שאנחנו גם לא נסכן את עצמנו, ולא נסכן את חיילי צהל. כלומר, אם עכשיו יש אירוע בעזה, וחמאס החליט להשתמש בתושבים שלו כמגן אנושי, זה לא אחריות של צהל. אחריות של צהל קודם כל לדאוג לחיילים שלנו, ולדאוג לאזרחי מדינת ישראל ולביטחון שלנו. היהודים והערבים כאן. זה האחריות של צהל. עכשיו, מה אני רואה? אני רואה שבמקום שתהיה סוג של אגרסיביות, ואגרסיביות יתר אפילו, אתה יודע מה? כמו שמשטרת ישראל היום עושה. אתה יודע איזה עבודה מטורפת המשטרה עושה פה בארץ, דרך אגב?
מה, אני עם הסיכול תמיכה בטרור?
לא רק, תקשיב. משטרת ישראל מדברת בערבית. אני בשוק. ינו, מהשביעי לאוקטובר לא קיבלתי איום אחד מערבי ישראלי קיצוני שהוא, שמהמיעוט, אבל הייתי מקבל המון מהמיעוט הזה. איום אחד לא קיבלתי. הייתה הסתה אחת לפני כמה ימים. תקשיב טוב, אני לא ידעתי עליה אפילו. מתקשר אליי, חוקר במשטרת נצרת. אומר לי, יוסף, אני רק רוצה שתדע לך, אותה בחורה מסיתה, אנחנו על זה. אנחנו כבר יודעים שהיא מרמה לה, יש לה אישור פה, אנחנו נדאג להוציא לה את האישור. משטרת ישראל.
מרמה לה.
היא מרמה לה, עם אישור שהיה, הסיתה נגדי וביקשה לי שירצחו אותי או יפוצצו לי את הרכב. עכשיו, אז עוד הפעם, אני מספר פה על המאות מעצרים של משטרת ישראל. אני מספר גם על הדרך שבה עושים את המעצרים האלו.
לא ענית לי לשאלה.
נו.
האם אנחנו התנהגנו פה ומתנהגים
עוד לא,
פה?
עוד לא.
כמו אנשים ששחטו אותם, ערפו אותם, אנסו אותם, ביטרו אותם, וכל שאר המיטות המשונות שעשו לנו, או ששוב פספסנו?
עוד לא פספסנו, עוד לא מאוחר. אנחנו עדיין בטווח הזה, שיכולים להגיב ולהגיב יותר בעוצמה, אני כן סומך על צהל.
מה היית מציע? יש את...
תראה.
איך קוראים לו יוסף? יוסף,
כן. לא, אני...
איך קוראים לו?
אליהו.
אליהו יוספון.
כן.
משהו כזה.
תראה, אני אגיד לך מה.
יוסיאן.
יוסיאן, כן. אליהו יוסיאן.
הוא אומר, היה צריך להרוג איזה 50 אלף.
לא, לא. אני לא... זה לא המטרה. זה לא ככה אני חושב. ודרך אגב, גם לי יצא לדבר איתו, ואתה מגלה שגם חלק מהכותרות שעשו על האגף שלו, זה לא בדיוק הכותרות שהוא התכוון אליהם. כמו לרצוח את... להשמיד את כל עזה, ושכל עזה הם חמאס.
לא, אבל אמר רם בן ברק אתמול, מיש עתיד, שצריך להגלות את האזתים, איזה, כמה הוא אמר, 100 אלף ל-20 מדינות.
כל
מדינה 100 אלף.
מי רוצה אותם?
או 20 אלף ל-100 מדינות.
רגע, מי רוצה אותם? מי רוצה אותם? המדינות הערביות לא פותחות את השערים שלהם. תראה איזה קטע. בכל מלחמה בעולם, יש לך פליטים. העולם פותח את שעריו. איך אפילו מדינה ערבית, עזוב אירופאים, מדינה ערבית אחת לא פתחה את השערים שלה.
להפך, סוגרים.
סוגרים? מצרים? לא רוצה עכשיו, תקשיב. אסיסי, אסיסי אמר, אנחנו לא רוצים לפתוח את השערים שלנו למצרים, תכף אני אסביר בין השורות. אנחנו לא רוצים לפתוח את השערים שלנו לעזתים, משום שאנחנו רוצים שהם יאחזו באדמות שלהם. אתה רוצה לשמוע מה באמת הוא מתכוון? אנחנו לא רוצים את הבלגן. אני רציתי להשתמש במילה קצת יותר זה, אבל אני נמנע 9 בבוקר. אבל אתה יודע לאן אני הולך.
ככה אנשים סובלים.
כן. אז זה למה שהוא מתכוון. הוא לא מעוניין בזפט של הפלסטינים שיגיעו אל...
לא רוצים אותם.
לא, לא רוצים אותם. אגב, לא, אבל אתה יודע מי עוד יותר צבוע?
נו.
האירופאים. סקוטלנד. סקוטלנד.
כן.
תקשיב, אומרים, טוב, תקחו פליטים. לא, אנחנו לא התכוונו לזה. לא, זה לא מה שרצינו. יש תהליכים שאנחנו צריכים לעשות. פתחו, בוא, קבלו אותם. הם רוצים, חלקם רוצים ללכת.
קנדה.
מי? תגיד לי, תקשיב. אתה יודע, אפילו צרפת, צרפת כביכול אמורה להיות המדינה שקיבלה לפני כן ומקבלת ועוד הרבה, ותכף נדבר גם על טורקיה. לא, אנחנו לא מבטיחים לך שום דבר. זאת אומרת, אף אחד לא מבטיח כלום. אף אחד לא יכול להגיד להם שום דבר. וטורקיה, אתה יודע משהו? אתה יודע מה הכי מדהים על טורקיה?
מה?
טורקיה זה המדינה הכי גזענית שיש כלפי ערבים.
באמת?
תקשיב טוב, הכי גזענית שיש. הפליטים הסורים סובלים מגזענות, ואני לא אגזים, יותר מאפילו אנטישמיות כלפי יהודים.
וואלה.
אני לא צוחק איתך, אם אני אראה לך סרטונים, איך הם יורקים על הסורים, איך אומרים להם, אתם לקחתם לנו את הפרנסה, תעופו מפה, לא רוצים לראות אתכם כאן, אל תדברו בערבית, ואז בא לך ארדואן, והנה אני אגיד לך משהו הכי לא ממלכתי. ארדואן המטומטם, החסר כל שכל, חסר כל אנושיות, אצלנו בערבית אומרים גם, תבין את זה בעברית, כי גם פה משתמשים במילה הזו, אהבל. אהבל, פשוט אהבל. אומר לך, אומר לך...
ארדואן אתה אומר את זה?
אכבר אהבל.
באמת?
מה זה?
נו, בעדיי.
תקשיב, תקשיב, תקשיב.
בוא, מי שמנצח ככה בחירות אחרי בחירות, ושולט במדינה כזאת...
לא, אני לא, רגע, אני לא בא ואומר... לא בא ואומר אהבל כשהוא בא וסוג של עריץ על העם שלו. בוא, זה גם מעיד לא מעט על מה שקורה גם בתוך טורקיה, למרות שיש גם קולות מאוד 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 שרוצים להשתחרר מהדיקטטור הזה.
אז באיזה מובן, טוב, אני אגיד לך מה כן הוא אהבל, סליחה שאני גם משתתף בזה, בזגזוגים שלו. מה זה? זה בדיוק, אין לא. קוהרנטיות. לא, אבל... יום אחד לוחץ יד, יום אחד מקלל, לא, יום לא אחד זה, יום אחד זה, ומה? מקלל, מנבל, מתפייס, רגע, מה זה? תקשיב, זה מדיניות אתה... חוץ, זה תת רמה, זה לא רמה.
אבל על זה אני מדבר. מה באתי להגיד לך? אתה יודע, בתקופת הקורונה, קצת גם לפני, הוא כל הזמן היה נכנס בישראל. אתה יודע איזה חברת תעופה שטסה הכי הרבה בתקופת הקורונה?
נו.
טורקיש אירוויז. טורקיש אירוויז, עסקים, וכמובן ייצוא, ייבוא, מה שאתה רוצה. עכשיו, למה אני אומר שהוא אהבל? משום שהוא בא ואומר לך, חמאס הם ככה, והם לא ארגון טרור, וישראל הם אלה הפושעים. ובזמן שהוא אומר לך, ישראל הם אלה הפושעים, הוא מאחורי, ומהדהד את זה לעולם הערבי שהוא שונא, ושהוא גזען אליו, ושהעם שלו, העם הטורקי, גזען אליו, ובזמן הזה, מאחורי הקלעים, ממשיך את העסקים שלו כמו שצריך. אז אתה גם מוסיף לרשימת האהבלים, אתה מוסיף גם חלק מהעם, וגם חלק טוב, מהעם הערבי.
תגיד לי משהו, עדיין אני...
לא, באתי סליחה, היום, באתי היום סליחה, קצת טעון, אז
סליחה, מה לא, לעשות? נו מה, אם לא נהיה טעונים עכשיו, אז מתי נהיה טעונים? עדיין אני אנסה להבין, אני כאילו באיזו תחושה שאנחנו פספסנו פה את המומנטום. כאילו פספסנו את המומנטום, ואנחנו עכשיו משלמים מחירים יקרים בעזה, ויכול להיות שבעזרת השם שאנחנו כן נצליח לכבוש את הרי... כאילו, לא יודע, משהו פה...
רגע, למה עצרת את עצמך? תגיד את זה במילה, בצורה שלמה. המטרה היא, ואני הולך להגיד את זה עד הסוף, כולל המילת זמני, המטרה היא בהחלט כיבוש זמני של עזה, כשאני רואה את זה כדרך היחידה להשמיד את חמאס.
למה אתה אומר זמני?
קודם כל, משום ש... תשמע, אני חושב שאנחנו לא יכולים, גם מבחינה בינלאומית, להגיע למצב שהיינו, מה שנקרא לפני 2005.
למה?
כן, אני חושב, כי בסופו של דבר, אין מה לעשות, ישראל קיבלה החלטה, שגם קיבלה מה שנקרא חותמת על ידי...
לפני 2005 היה שם את הרשות.
לא, אז זהו, אז תראה מה אני חושב. זה ההצעה שלי וזה הדעה שלי, מה שנקרא. עוד הפעם, מבחינה בינלאומית, שאנחנו לא יכולים לבטל את זה, כל מי שאומר את זה לא יודע, לא דיפלומטיה ולא יודע קצת יחסים בינלאומיים ופוליטיקה. אי אפשר לבטל את מה שעשינו ב-2005. מה כן אפשר? ולמה אני כן חושב שכיבוש זמני של עזה הוא הכרחי כדי להכריע את חמאס? יש בין 30 ל-40 אלף מחבלים בתוך עזה, ללא גם האזרחים שהם תומכים בחמאס. שזה בעשרות אחוזים. כדי באמת להכריע אותם, אנחנו חייבים לכבוש את כל עזה.
זהו, 30-40 אלף? לא יותר?
מבחינת מחבלים, לא, אנחנו מדברים פר אקסלנס, כן. מחבלים.
אוקיי.
מאומנים.
אוקיי. 30-40 אלף.
כן.
אוקיי.
וזה משהו שגם ידוע על ידי, אוקיי. בעצם ישראל.
כן.
כדי לחסל אותם, אתה חייב לכבוש את עזה. אתה חייב. ולמה כיבוש זמני? משום שאחרי זה, אחרי שאתה מחסל אותם, ואתה משליט שם סדר, אנחנו חייבים לעבור למה שנקרא שלטון צבאי זמני. שבו אנחנו פשוט הריבון על כל עזה.
אוקיי.
בזמן הזה, מי שקיצוני, אתה מטפל בו או הופך אותו לאסיר, או אתה מגלה אותו לאיזושהי מדינה ערבית, לא יודע, לא אכפת לי. תוך כדי שאתה עושה את המהלך הזה, וזה מהלך של לא כמה חודשים. לאחר מכן, אתה מתחיל לטפח הנהגה מקומית משכונות המסוימים, ומי שמכיר את החברה והאוכלוסייה בעזה, כמו הכתבים לענייני הערבים, יודע גם איך זה עובד. זה חמולות, זה משפחות, יש משפחות מסוימות שאתה לוקח את, את אב המשפחה, ולמעשה היא מייצר...
כמו כל החברה הערבית.
כן, יש את זה פחות יותר בתוך החברה הערבית בישראל, קיים, אבל פחות, אבל כן בגדה וכן בעזד, ללא ספק. אבל כשאתה לוקח אותם, ואתה גם הופך להיות ביחד עם העולם, חלק מהאנשים שישקמו את עזה, וישקמו גם הנהגה חדשה, לא הרשות הפלסטינית. חבר'ה, הרשות הפלסטינית, בוא נגיד, זה חד וחלק. זה רשות תומכת טרור, משלמת לטרוריסטים, כולל הטרוריסטים שהיו בטבח. אף אחד שלא יתאה, אין פה פרטנר, שלא שקרו לכם. זה אנשים שקוראים...
צריך להפיל אותם ביהודה ושמרון?
אני חושב שזה לא השלב.
אבל צריך?
אחרי שנעשה את המודל, לפי דעתי, אחרי שנעשה את המודל בעזה ונראה כי טוב, בהחלט המודל הזה צריך להיות מיוסם גם ביהודה ושמרון.
ומה לעשות? להפיל את הרשות?
קודם כל, שנייה אחת, בואו רק נדבר על עזה קודם כל, כי משום שיש פה חשיבות להבין...
תגיד, אתה חושב שצריך להקים את היישובים ברצועת עזה?
לא, אני עוד הפעם חזרתי ואמרתי, מה שהיה, זה דעתי כמובן, מה שהיה לפני 2005, אנחנו כבר לא יכולים לחזור אליו.
למה לא? למה אפשר להקים את גוש קטיף?
כי אני אומר חשוב.
יש משהו יותר נחרץ מזה שהם ידעו שהם משלמים על מה שהם עשו, מאשר לקחת להם אדמה עכשיו ולהקים שם יישובים? יש יותר סתירת לחי מצלצלת עד קצה העולם מאשר להחזיר את גוש קטיף?
תראה, אני חושב שהסתירת לחי צריכה להיות גם מאוד נכונה. גם עוד הפעם, כפי שאמרתי, ביחס הנושא של הבינלאומי. עכשיו, אני יודע, תבין לי, ואני אחד הראשונים שאמרתי, ישנם סוגיות שעם כל הכבוד, אנחנו אלה שהותקפנו ואנחנו צריכים להחליט איך להגיב. אבל מצד שני, אנחנו גם צריכים להבין שיש דברים שמדינת ישראל קיבלה החלטה עליהם, קיבלו גם אישור בינלאומי, ולכן בעיניי לחזור אחורה יהיה גם טעות מאוד גדולה, בשביל שגם נוכל ליישם תוכניות אחרות גם ביהודה ושומרון. הנה אני אומר את זה כבר עם ועדה. ולכן, אם אנחנו מצליחים באמת לדבר בשפה הערבית, באמת להתנהג כמו במזרח התיכון, ולהכיל את התוכנית שלדעתי היא הכי ריאלית, של כיבוש זמני של עזה, של משטר זמני, צבאי זמני בעזה, של טיפוח הנהגה של חמולות, שמביאים אותם לאחר מכן למקום אחד, שהם אלה שישלטו אזרחית וביטחונית על עזה, ביחד עם כוחות בינלאומיים, ואנחנו לאט לאט ניסוג מהמקום שם, כי אנחנו לא רוצים לנהל אותם, זה לא מעניין אותנו, תוך כדי הכרה במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. בעיניי, אם נבצע את זה בצורה המתאימה ונכונה, תוך כדי שאנחנו אומרים לציבור הישראלי, מי שחושב שזה חודש חודשיים חי בסרט, סליחה, זה כמה שנים טובות, כולל גם מחירים לא פשוטים. אבל הנה אני מזהיר ואני אומר עוד פעם, ואתה יודע מה הכי כואב לי? שאת מה שעכשיו אני עומד להגיד לך, ינון, אמרתי עודו 5 חודשים לפני השביעי לאוקטובר, ואמרתי את המשפט הבא, ככל שנדחה את הקץ, ככל שלא נכריע ונשמיד את החמאס, וככל שלא נבין שאנחנו במזרח התיכון, אנחנו הולכים לשלם מחיר כבד.
אני אמרתי את זה הרבה פעמים.
לצערי, צדקנו, לצערי הרב צדקנו. הלוואי ונחזור לשישי לאוקטובר, ושכולנו נחזור...
והנה אני אומר את זה כבוך גם על הרשות הפלסטינית.
כן.
אם אנחנו לא נטפל בהם, הם יטפלו בנו. וזה אגב מה שאמרתי באופן בסיסי. אנחנו לא רוצים להיות כובשים, אם אתה לא כובש, כובשים אותך. אנחנו לא רצינו להיות כובשים ברצועת עזה, כבשו את העוטף. והמשמעות של כשאנחנו כובשים וכשהם כובשים, זה לא אותה משמעות. זה לא אותם אירועים. כשאנחנו נכבשים, ראינו מה המשמעות, מה הם עושים לנו. אם אנחנו, כל התרללת, כן? כל התרללת שהשמאל הוביל פה בעשרות שנים האחרונות, שלא לכבוש ולא להסתובב בג'יבליה, ולא ללכת בסמטאות, והילדים...
מה עם הגדר?
במחנות פליטים.
מה עם הגדר?
והגדר, ולהתכנס, ולא ללכת, וכאילו הכל, כל הדבר הזה, בסוף המשמעות שלו הייתה שאנחנו באמת לא רצינו להיות כובשים, וכבשו אותנו. והנה אני אומר את זה גם על הרשות, כולם מדברים עכשיו על הקונספציה. גם הרשות הפלסטינית זו קונספציה, זאת קונספציה. אם אתה לא חזק, כן? אם אתה לא מנחיח את עצמך בכוח, ואין מה לעשות, יש לזה מחיר, אז יעשו לך אותו דבר, יעשו לך הרבה יותר גרוע.
אני רוצה לשאול אותך שאלה, ותרשה לי אפילו להגיד את זה, אני רוצה לשאול אותך שאלה כיהודי.
כן.
איך, זאת אומרת, אני יודע שנכון, יש קצת חוכמה בלנהל מה שנקרא יחסים כאלה ואחרים עם הרשות, כדי לעשות תאומים ביטחוניים כאלה ואחרים. ואני רוצה לשאול אותך שאלה כיהודי. איך אתה מסוגל לראות אנשים אחרים מהחברה שלך, שאומרים שאבו מאזן הוא פרטנר, בזמן שהוא מכחיש את השואה מספר אחד ועוד עשה על זה תזה? איך אתה מסוגל?
אבל זה ככה כל הזמן. אני מתמודד עם הטרלול הזה כל החיים. אני מתמודד עם הטרלול הזה. זה לא רק זה, זה טרלול מוחלט. זה טרלול מוחלט, זה כל הזמן. אבל כאילו, מה...
אני שואל, אתה חושב שגם החברה היהודית בישראל מודעת לזה?
יש אנשים שהם פשוט, הם בלאללנד. הם בלאללנד, עכשיו רבים מתפקחים. אבל, תשמע, אתה יודע, אני עכשיו שולחים לי כל מיני קטעים שאמרתי כשהייתי חבר כנסת, ב-2015, לפני 8 שנים. אז כן, יש לי עכשיו מישהו שעושה לי ערוץ חדש ביוטיוב. אז כאילו, מעלה שם כל מיני קטעים, וכאילו, אתה יודע, אנחנו מוציאים מהארכיונים, כל מיני איזה. תשמע, זה קטע מוזר, זה קטע מצחיק. אני אמרתי את אותם דברים ב-2015, אמרתי אותם קודם. אבל ב-2015 יצאתי מהארון הפוליטי, אחרי שהייתי הרבה שנים בתקשורת, אז כימני כזה חצי בארון, אז ב-2015 הייתי חבר כנסת, ואמרתי את כל הדברים, ראינו אותי ו... תשמע, כל מיני רעיונות שעשיתי, כל מיני נאומים שעשיתי בכנסת, כל מיני דברים. בדיוק את הדברים האלה, אתם לא מבינים מה קורה פה, אתם לא מבינים מול מי אנחנו מתמודדים, אתם לא מבינים את המציאות. תתעוררו, 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 אני צועק שם, תתעוררו, תתעוררו. ואנשים לא מתעוררים, ובסוף מה שקרה זה בדיוק זה, כי כמו שאתה אומר שאתה אמרת לפני חצי שנה, אני אמרתי את זה גם פה בשידור, אמרתי הרבה פעמים, אנחנו אם לא נכבוש את רצועת עזה, המחיר יהיה יותר גדול, כי זה בדיוק מה שקרה, כי רבין לא רצה לעשות את זה, לשלוט ולהיות שנהיה כובשים ב-93-94, ושרון לא רצה לעשות חומת מגן ב-2005, ואחרי זה נתניהו וכולם לא רצו לעשות את זה, כי גם לא היה גיבוי, אתה יודע, עכשיו כולם גיבורים, הקונספציה, אם נתניהו היה כובש את רצועת עזה, מישהו היה נותן לו גיבוי, היו אומרים שהוא מפקיד, להפך, הדבר היחיד שהחמיאו לנתניהו כל השנים, אתה יודע מה הוא?
על ה... על השקט, לא, על, על חוסר הפעולה נגד...
שהוא זהיר,
כן.
שהוא זהיר.
כן, על השקט.
שהוא זהיר, כן. על זה, על זה החמיאו לו, על זה החמיאו לו, הדבר היחיד שהיו אומרים לחיוב על נתניהו, זה זה שהוא זהיר בהפעלת הכוח.
אגב, אתה יודע, הזכרת עכשיו ואמרת על כל הטבח והאסון ועל הנושא של ההרתעה. אתה יודע מה הכי עצוב? אתה יודע, איך היינו צריכים להגיב לכל ההפגנות שהיו על הגדר, והפגנות הזעם וכל הדברים האלה? ירי.
ברור.
מי שמתקרב לגדר, דמו בראשו. ירי חי. החמאסניקים אמרו, רגע, אנחנו על הגדר, רבע, מה זה רבע מטר? הרגו לנו חייל, רצחו לנו חייל, כי הגיעו סנטימטר מהגדר.
בראל חדריה, זכרו לברכה.
זכרו לברכה. תגיד לי, איזה מדינה ערבית הייתה מרשה? הירדנים, או הפלסטינים הירדנים, רצו להתקרב לגדר בישראל. הירדנים שמו מחסומים קילומטרים לפני כן כדי למנוע מהם. למה? כי מדעו שהם לא רוצים עכשיו לפתוח חזית עם ישראל. אז אם הירדנים מבינים מה, איך אנחנו? לא הבנו את זה.
בוא נדבר קצת על ערבי ישראל. מה עובר עליהם לדעתך? אתה חושב שאתה מכיר את ערבי ישראל?
יותר טוב מה שאתה חושב.
כן?
תשמע, יש פה לחץ גם מצד האנטי...
כי אתה נוצרי, רוב הערבים הם מוסלמים. רוב הערבים הם מוסלמים.
תשמע, ינון, אני חייב להגיד לך, נשבע לך.
זה כמו שאתה תשאל אותי, תגיד, אתה מכיר את החברה הישראלית?
לא, זה לא ככה, תקשיב, לא, מה זאת אומרת?
היהודית, את החברה היהודית?
לא, זה לא...
אז אני יכול להגיד לך, כן, אני מכיר, אבל אתה יודע, כל אחד יש לו את המגבלות שלו.
לא, אז תקשיב, בוא, זה רק אצלכם, הדבר הזה.
מה
זאת אומרת? לא, כי אני
אומר
רגע, שנייה אחת, בין לבין, אני גם חלק מהזמן שלי בנצרת וחלק מהזמן שלי בתל אביב, במיוחד עכשיו בתקופת המלחמה, כי אני רץ בין גם אולפנים בכל מיני פעילויות כאלו ואחרות, ואני רוצה להגיד לך משהו.
מה, השמאלנים מזכירים לך דירה, מסכימים?
שמע, מה אני אגיד לך, מסתבר שכן, מסתבר שכן. לא, סתם, דווקא בעל הבית, אחד האנשים המדהימים, ועוד לפני כן, עוד לפני כל הסיפור הזה, גם מה שנקרא זיהה אותי, באמת מזמן, זיהה אותי ואומר לי, תקשיב, אני עוקב אחריך, אני אוהב את העבודה שאתה עושה.
כן.
וקודם כל בוא, זה לא הכללות עכשיו.
אוקיי, בוא נדבר על החברה הערבית.
לא, זה חשוב שאתה גם תבין את זה. כי חלס עם זה. חלס עם הנוצרים, מוסלמים, דרוזים ובדואים. נצרת היא 80% מוסלמים, 20% נוצרים. ואנחנו גרים בנצרת. והבניין שלנו הוא בניין של מוסלמים ונוצרים, ואפילו רוב מוסלמי. האנשים שהם לא קיצוניים, לא מהעדה הנוצרית ולא מהעדה המוסלמית, אנחנו קוראים לעצמנו החברה הערבית, פה בישראל. ואנחנו לא מסתכלים על עצמנו כאחד כזה. הגזענות, דרך אגב, זה מצחיק, כשאומרים כל הזמן גזענות בין יהודים וערבים, למה חסר גזענות בין יהודים ויהודים ובין הערבים לערבים?
ברור.
תאמין לי שלא חסר,
ברור.
ושוב, זה בתוך המיעוט
ברור.
הקיצוני. אבל מה שקורה בתוך ערבי ישראל, וכן, אני מכיר מצוין, מאוד אפילו, זה שמ-7 לאוקטובר הכל השפוי השקט טיפה מתחיל לצאת החוצה, ואלה שלא יוצאים החוצה באים אליי ואומרים לי, אני רוצה שתייצג אותנו ותגיד שאם אנחנו לא אומרים כלום, זה לא אומר שאנחנו תומכים בטרוריסטים האלה. ואני כבר סיפרתי לך את זה ואמרתי את זה בפטריוטים, שחלק מערבי ישראל הקיצוניים אפילו התקשרו אליי ואמרו לי, נפל לנו הסימון כשהבנו שחמאס כבשו את הדרום, ופתאום בראש שלנו הם שני מגיעים לנצרת. אוי ואבוי לנו. הדבר האחרון שאנחנו רוצים זה לחיות תחת משטר של טרוריסטים האלה מחמאס. אני ישראלי. לא רק הוא. אפילו נס דלי התותח, הכוכב יוטיובר, עם מיליוני העוקבים שלו.
מי?
נס דלי. בחור ערבי מערבי. באמת, אישיות מטורפת. אין, באמת אני אומר לך שהמון ישראלים מכירים אותו.
אני לא מכיר אותו.
אז תשמע, המון ישראלים מכירים אותו. ערבי מוסלמי מכפר ערבי, קוראים לו נס דלי, יש לו נס אקדמי, מיליוני עוקבים בעולם, עשרות מיליוני אפילו. הוא העלה פוסט, אמר, כל הזמן הגדרתי את עצמי כפלסטיני, ואז כישראלי. מהשביעי לאוקטובר, אחרי שהרגשתי מה קרה לישראל, והרגשתי מחובר יותר לישראל, אני רוצה להודיע מכאן לכולם, למיליוני העוקבים, לעשרות מיליוני העוקבים שלו. אני קודם כל ישראלי.
וואלה.
תקשיב, פיצץ את הרשת.
באמת?
אני אשלח לך את זה. פיצץ את הרשת. אנשים אפו, לא... עכשיו, גם זה הדהד בחברה הערבית.
ברור.
כי הוא מאוד 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 מוכר בעולם.
ובדרך כלל מה הוא, איפה היית שם אותו על הסקאלה?
הוא בעצמו אמר, הוא אמר שהוא ישראלי, הוא אף פעם לא הכחיש שהוא ישראלי, אבל הוא קודם כל אמר, אני מזדהה כפלסטיני.
כן. אבל הוא טיפוס לאומני ערבי, הוא טיפוס...
לא, 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 עובדתי, תשמע, הוא בן אדם, אתה תראה גם את הסרטונים שלו, ותמיד הוא מנסה להביא מה שנקרא את הבאלנס, את האיזון, אבל כל הזמן אמרתי לו, אמרתי, תקשיב, אתה עושה חצי צעד. בוא אח שלי, אתה ערבי ישראלי, תהיה גאה בזה, תהיה לא גאה להיות ערבי, תהיה גאה להיות ישראלי, אין שום סתירה בין זה, ולא צריך להרגיש מבוכה. אז הוא אומר לי, אז כשהוא העלה סליחה את הפוסט הזה, אז זה מבחינתי סוג של הישג. כשהוא בא עכשיו ואומר לכולם, אני קודם כל ישראלי. טוב מאוד.
קיצור, אתה חושב שהמטוטלת נעה לכיוון הישראליות בחברה הערבית?
חד משמעית. אבל אסור לנו להעלים עין, מהמיעוט הקיצוני, ומה שמשטרת ישראל עושה, ואני עוד פעם אפרגן להם,
תומך במגמה הזאת.
שמע, זה מדהים, מדהים כי זה עוזר לנו.
כי זה חלק מהנרטיב שאתה אומר, כוח ונוכחות, והחלטיות.
אבל זה עבור הכל הערבי השפוי. אתה לא מבין, אנשים באים אומרים לי, יוסף, אחרי שראינו מה שהיה בטייבי, ששרפו את החנות של אותו בחור שתרם 50 זוגות אופניים.
בכפר קאסם?
לא, בטייבי.
בטייבי?
בטייבי.
אוקיי.
אז באו ואמרו לי, ערבים ישראלים ששלחו לי סרטוני הסבר, אמרו לי, תקשיב, שים את זה על הולד. חכה שנייה, כי פחדו מהקיצונים. יומיים אחרי זה המשטרה עצרה חשודים. מה אני מקבל מאותם ערבים ישראלים? טוב, אנחנו רואים שהמשטר עושה עבודה טובה.
תעלי, תעלי. זה נותן להם כוח.
מה זה? אתה יודע, לצערי הרב, סבתא שלי נפטרה לפני 3 ימים.
וואלה, תנחומיי.
תודה. והייתי בשבעה, גם בין כל האטרף הזה, גם הגעתי להיות בשבעה כמובן, ולתמוך במשפחה שלי. וכיוון שסבא שלי וסבתא שלי, הם היו נחשבים לאנשים, יש להם את המעמד שלהם. בחברה שלנו ובמי שהם, משפחת הדד. אז המון אנשים הגיעו לבקר ולנחם, ופגשתי המון מהחברה המוסלמית ומהחברה הזאת. אני אגיד לך אפילו יותר מזה. היו גם שם אנשים שהם באים מהתנועה הפוליטית חדש. הם בעצמם באו נקשור אליי. אמרו לי, יוסף, מה שאתה עושה בשבועות האחרונים, כולל גם להגן על ערבי ישראל, ולהבדיל אותם, ולבדל אותם מאותם תומכי חמאס, וזה אחד מישהו שהוא בכלל קשור לחדש.
בוא, אני רוצה לדבר איתך על הנקודה הזאת. אני רוצה לדבר איתך על הנקודה הזאת, כן, שזו נקודה מאוד מעניינת בעיניי, ונעשה את זה אחרי זה. מה בעצם ההבדל בין ערבי ישראל, לעזתים, ליהודה ושומרון? איך אני יודע שזה לא אותו אירוע?
מעולה, אני רק אשלים את המשפט ואגיד, שזה גם הבקשה הכי ענקית שלי מהחברה היהודית. כי מה שהחברה הערבית רואים גם שהחברה היהודית כרגע עושה לי, מה שנקרא, מתייחסת לי, כי יוסף חדד, זה משהו שפשוט גורם לחברה הערבית לצאת מה... מדברים על קונספציה, 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 לצאת מכל השקפת העולם הזו, שהיהודים גזעניים ולעולם לא יתמכו בערבי ישראל ולא לא רוצו שיהיו חלק.
סבבה, אוקיי. נדבר על זה אחרי זה. בוא נשמע דיווחי תנועה, אחרי זה נהיה עם יוסי יהושע בענייני צבא קצת, ומה שקורה בשטח. יוסי יהושע, שלום.
שלום, בוקר טוב.
פרשן צבאי, ידיעות אחרונות, מה קורה בשטח? לא שומעים אותך כל כך טוב, אם אתה יכול לצאת מהנגמש.
קודם כל, היום מותר לפרסום שסגן יובל זילבר, סגן במיל, נהרג במהלך חילופי האש אתמול, וסגן זילבר הוא חלק מהמאמץ של מערך המילואים, נכנסו למבצע הזה, למלחמה הזו, כיף כוחות, לפחות באוגדת עזה, אבל בכל המבצעים באוגדת עזה, אני לא זוכר כמות של מילואימניקים. המילואימניקים הם חלק מה... אנחנו דיברנו על 3 אגרופים שמובילים את המאמץ ההתקפי, ואחד האגרופים הוא של מילואימניקים. אני ביקרתי את אותה יחידות, אותה אוגדה אתמול, ואני רוצה לומר לכם שרוח הלחימה שם באמת מטורפת, אחוז ההתייצבות שם 150%, עומדים שם בתור מילואימניקים כדי להחליף את החברים שלהם ולא יוצאים הביתה. ומה לעשות, לצערנו הרב, במלחמה שכזו יש נפגעים. בנוסף, לגבי המאמץ בלילה, ממשיכים להתקדם לכיוון לסגור או את עזה מכל עבריה, והיה קרב גבורה של גדוד 13 של גולני, אותו גדוד שאיבד 41 לוחמים במתקפת הפתע הרצחנית בשבעה בחודש, והגדוד פעל באופן יוצא דופן, והרג עשרות מחבלים, שניסו להפתיע אותם כשיצאו מפירים, שזה האתגר המשמעותי ביותר עכשיו, יחד עם טילי מונטט, כי זו שיטת הלחימה של חמאס בקו ההגנה האחרון שלהם. יש להם הרי מערכת תת-קרקעית, ואנחנו דיברנו על כך, ועכשיו הם יוצאים ומשגרים טילי מונטט וחוזרים, או שיוצאים ללחימה, וזה, אני חייב לומר, אתגר להתמודד עם זה, כי סיפר לי אחד המפקדים שאתה לא יודע מאיפה זה בא, זאת אומרת, הוא יוצא, מרים את הראש, יורד טיל נונטט, יורד בחזרה, ואתה לא יודע אפילו בכלל מאיפה יצא הפיר.
רגע, יוסי, אז באמת איך הצבא מתמודד עם איום כזה? כי זה בעצם העיקר עכשיו, כל המנהרות התקרקעיות?
כן, יש איזשהו דרך. אני אגיד לכם, אני משיט על עצמי, אני לא רוצה לפרט מה הצבא עושה, אני מכיר את השיטה החדשה, ומנסים להגן על לקוחות, ולא צריך לתת לצד השני, בשום פנים ואופן, ואני קורא את זה לכל עמיתיי ולכל חבריי בתקשורת.
חשוב.
אני ראיתי את הדיון סביב הנמר, מאיפה פגעו, הטיל נונטט, מה היה עליו, לא היה עליו, לא צריך לדבר על זה, חברים.
מסכים.
אין שום סיבה, תחשבו שילדים שלכם נמצאים בתוך הנמר הבא. בסדר? גם אם אתם מכירים, או יודעים, או שמעתם, או קיבלתם, אין צורך. אני אומר חמיתי אתמול בחפה קדמית של גבעתי, הם יודעים בדיוק מה קרה, בדיוק מה קרה, עשו תחקיר, הפיצו את זה בתוך החטיבה, הפיצו את זה בכל יתר החטיבות שנלחמות שם, כדי למנוע אירוע כזה בעתיד. בסוף המלחמה, כשהכלים ייצאו, אפשר יהיה לדבר על זה. אפשר יהיה לדבר על זה, על כל מיני שאלות שאפשר לעלות, אני לא רוצה אפילו לעלות אותם עכשיו בכל. מיותר לחלוטין.
אני רוצה להסכים איתך, לא ב-100%, ב-1,000,000%. צודק.
אז זה לגבי התשובה, אז אני מתנסה לגבי שיטת הפעולה. אנחנו רואים, אני חייב לציין עוד משהו, שזה הסיפור של המפעילי D9. לדחפורים יש כאן משקל אדיר במלחמה הזו. אם זה בפתיחת הצירים לכוחות וסילוק המטענים, ולאחר כך בניית המגננים, ולאחר כך הפלת מבנים של תשתיות של חמאס, ותוך כדי שהם מותקפים בטילי מונטט ומטענים מסוימים ששמים להם, אז אני אומר לכם שהעבודה הזו שהיא בעיקר של מילואימניקים מנוסים, אינון בוודאי זוכר את הדובי מג'ני ומרפיח ואת כל סיפורי המפעילים שחלקם חזרו.
הדובי, אתה מדבר על ההוא עם הדיניין
בחומת
מגן.
בדיוק, וחבר'ה משם אינון חזרו, מבוגרים מאוד, אבל מנוסים מאוד בהפעלת הכלים, והם משתתפים, רוב הכוח שם הוא של אנשי מילואים, שגם באמת נוסחים ביטחון בחבר'ה הצעירים, יודעים להפעיל את הכלים, וגם היו תחת אש, גם בעזה וגם במקומות אחרים, ואני רוצה לציין את הפעילות שלהם. עכשיו, עד עכשיו הכוחות התקדמו עם המון חיפוי של חיל האוויר, והפעלת כלי טייס בלתי מוישים, ואתם יודעים, מסך של תותחנים וארטילריה, כשאתה בתוך השטח הבנוי זה קצת יותר מורכב. מה אנחנו רואים? כן, לפני כל התקדמות מטס משמעותי של קרב, מטוסי קרב שיוצא בערב ומקדים ותוקף תשתיות של חמאס, כל מה שמזוהה עם חמאס תוקפים מהאוויר, ולאחר מכן ליווי צמוד, זה ברמה של מגד מחט עם השליטה בפיקוד ובבור בקריה, שנותן לו סיוע, אומר לו תקוף כאן, תקוף שם, ונותן ומסייע להם מאוד. אבל כפי שאתם מבינים, האתגר הזה בתוך עומק הרצועה, בתוך עומק בכניסה לעזה, במעוז, בוא נגיד בקו האחרון, הופך להיות יותר משמעותי. אני חושב שהכוחות שלנו חזקים, הם מגיעים חזק, והם יכולים להם, יש להם עשרות רבות, אם לא מאות רבות של הרוגים רק בקרבות האחרונים, וחמאס מסתיר את מיטב בחלקים, במספרים מאוד מאוד גדולים תחת ההריסות של התקיפות של חיל האוויר, וזה דבר אחד לגבי תיאור הקרב. אם אני מתרומם טיפה למעלה, תראו, אני הייתי אתמול בתדרוכים של בכירים בצהל, הם מדברים על כך שמלחמה כזאת צריכה להימשך מבחינתם חודשים. חודשים כדי להגיע להישג, לפגיעה המשמעותית בזרוע הצבאית ובזרוע השלטונית. אני אומר, אני לא בטוח שיש את החודשים האלה. לא בגלל לחצים מבחוץ, אמריקאי, מדינות ערביות, הומניטרי ורב זירתי. אני גם שם כאן את הסיפור של המשק הישראלי. אנחנו עם 350 אלף מילואימניקים, אנחנו רואים את ההוצאות האדירות על פינוי יישובים בחור, זה עלול להקריס את המשק. עכשיו, למה אני אומר את זה? לא כי אני בא בכובע הכלכלי, אלא אני אומר שצריך לעשות, גם הצבא צריך להתאים את עצמו למערכה הזו, ואחרי איזה תקופה שאני לא יודע כמה זמן זה יקרה, שבוע, שבועיים, שלושה, ימצא, ואני מעריך שזה מה שמתכננים עכשיו, שיטות אחרות לפעולה בתוך רצועת עזה, שיטות כאלה ואחרות, תוך החזקת הכוח בפנים או בחוץ, אני לא יודע מה הם יבחרו, אבל במתכונת של 350 אלף מילואימניקים, זירה צפונית וכמובן ללחימה בדרום, אני לא חושב שהמשק הישראלי יכול להחזיק. ומילה אחרונה לגבי מה שקורה בצפון עם העיניים לכיוון לבנון, נאום נסראללה מחר. נסראללה עושה פה בילדאפ גדול לפני הנאום שלו. אני לא יודע מה הוא יגיד, אני חושב שמישהו יודע, הוא יודע להעריך. המערכים שלו כבר הם ברמת כוננות של מלחמה. זאת אומרת, זה לא שיקח לו זמן לעבור משגרה לחירום לטובת הפעל. לכן צריך לקחת בזהירות את כל הערכות של כל גורמי המודיעין, שעדיין חושבים שהוא מגן העדה השיט, ולא יהיה מהר להיכנס למלחמה כוללת שתגן על הפלסטינים או על חמאס בעזה. בזהירות צריך להתכונן לזה. אני מזכיר גם בפעם האחרונה שהוא נעם במלחמה שאני זוכר ב-2006, כשהוא נעם, אנחנו הכתבים הצבאיים היינו בתדרוך אצל דן חלוץ הרמטכ"ל, ובזמן התדרוך הוא שיגר את הטיל שלו לעבר ספינת האחי חנית. אני לא יודע מה הוא מכין, אני לא יודע אם הוא מכין, אני מציע, ואני יודע גם שחיל האוויר בכוננות C, פיקוד הצפון כנל, חיל הים כנל, וצריך להיערך לכל אפשרות של הפתעה.
טוב, אחרי הסקירה הזאת תגיד, בלי עין הרע, ברוך השם, שאנחנו, למרות העבדות הכבדות שלנו, אנחנו לא נכנסנו פה לאיזה משהו מה, אתה יודע, כאילו איזה בור מוות, איך הם הבטיחו לנו שערי הגיהנום, וזה צהל מתפקד, מתפקד טוב. אנחנו רואים ניצחונות בקרבות, בעצם שליטה די
משמעותית. הניצחון היום, אילון, אני חייב לומר, אני דיברתי עם מישהו ממש עכשיו לפני שעליתי, אמר לי, יוסי, שמע, אחד הקרבות, וזה מדהים. וזה מדהים, תקשיבו, הגדוד הזה חטף מכה, אנחנו דיברנו אתמול על המכה שחטפה כל חטיבת גולני, כל חטיבת גבעתי 15, גדוד אחד, הגדוד הזה שנלחם מבין 41 לוחמים.
גדוד 13, נכון?
גדוד 13,
כן.
והוא קם מהמכה הזו.
לא, לא
מפתיע. הוא הביא לוחמים
כגולנצ'יק מהבח. אני אומר את זה.
יפה, יוסף, הוא הביא לוחמים מהבח, הוא הביא לוחמים שמסיעו ממילואים, הוא הביא קצינים מלימודים, הוא הביא קצינים מחול, והגדוד הזה עובד חזק, הוא יצא פה, אחרי שהוא הופתע, הוא יצא פה למתקפה והרג עשרות רבות של מחבלים.
יוסי, אתה יכול, okay. אתה יכול לשתף אותנו בשיחות עם חיילים שעשית רק בשביל לשמוע מה הם אומרים לך מבחינת המורל?
אני אומר לכם, באמת, גם אתמול אחרי הסיפור של גבעתי, הייתי אתמול בקדמית של גבעתי, הרוח לחימה והרצון להביא ניצחון וצדקת הדרך, אני לא זוכר משהו דומה לזה. לא זוכר משהו דומה, מתקרב לזה, מכל המערכות שסיקרתי מ-2006, וכל המבצעים בעזה, וכולל שני מבצעים שהייתי גם בפנים, בצוק איתן ועופרת יצוקה, וכמובן בלבנון השנייה. לא משהו דומה. אחרי האסון הכבד, והמחיר הכבד שחטפנו, אני חושב שגם הייתה הכנה מנטלית, של המפקדים לקראת האפשרות הזו שיהיו נפגעים. וכן, אני גם אומר עכשיו, אנחנו לקראת ימים קשים, בלחימה כזו, ובלחימה כזו היא קשת, יש נפגעים. זה לא יהיה אימות, זה לא אימות של איש מנגד. זה לא חיל האוויר, זה לא רק תותחנים, זה לא מה שהורגלנו עד היום בסבבים. זה מלחמה אחרת. ואנחנו יכולים לה, ואנחנו חזקים
מהם. תגיד לי, מה אם, אני מבין שהם משתמשים שם באזרחים, ועדיין מסתובבים שם אזרחים.
בוודאי, בוודאי, במבצע, זה הערה מאוד חשובה. אנחנו, כוח גבעתי, לא להתבלבל, כבש להם את המוצב, את מוצב 17 של, של חמאס, הם שלחו שם ילדים, לקראת הכוחות.
נו, אז מה עושים? איך מתמודדים עם זה?
נמנעים מלפגוע בהם.
מה זה שלחו? מה זה שלחו? שילדים מסתובבים בתוך האירוע?
כן, בוודאי. בוודאי.
אבל ילד כזה גם יכול להיות עם איתן או משהו כזה?
ילד כזה גם יכול להיות עם איתן מצד אחד, ומצד שני אתה לא רוצה להרוג אותו. דילמות באמת בלתי אפשריות.
אני רוצה רק להגיד הערה קטנה. רוצה להגיד כזה דבר. לגבי ילדים שנמצאים באזור הזה, אני סומך על חיילי צהל. במקביל אני אומר, שאם חייל אחד חושב שהילד הזה מסכן אותו ואת הכוחות, האחריות היא על חמאס. אנחנו צריכים גם... זה שינוי הגישה.
אבל שאלה אם בצהל גם חושבים כמוך.
מאוד מקווה.
אני לא בטוח. אני שמעתי אתמול חייל שאומר שההנחיות פתיחה באש מאוד מחמירות לגבי אזרחים, וזה יכול לגרום בסופו של דבר במקרים מסוימים לפגיעה בחיילי צה"ל.
עוד פעם אני אומר, אנחנו לא צריכים לפגוע באזרחים חפים מפשע, אבל אם אותם אזרחים חפים מפשע מהווים איום וסכנה על חיילי צה"ל,
אז הם מהווים איום, כי אתה לא יודע מאיפה...
את זה אני סומך על החיילים,
זה לא שיש שם מישהו שאומר, את זה אני לא אעשה, אני לא אשתמש באזרחים כדי לפגוע בחיילים.
אני מתכוון יותר לכיוון שאם אתה בלוחמה בשטח עכשיו, ואתה רואה ילדים שהם בקרבת מקום, אבל הם לא, זאת אומרת, חיילי צהל יודעים שהילדים האלה לא מסכנים אותם, לא צריך כמו שחלק מהאנשים אומרים, בוא גם נוריד גם אותם, לא. אבל אם חלק מהילדים האלו הם בשטח לוחמה שמסכן את הפעילות של צהל, אני מצטער חברים, זה לא אשמתנו ולא אחיותנו.
אוקיי, יוסי, איך מתמודדים עם האירוע הזה בצהל?
תראה, אני גם שמעתי אתמול, אינון, את
ההקלטות האלה.
את הקלטות האלה, לא, קשה לבדוק אותם, כי כל המפקדים בפנים, אתה מבין את זה, וגם בלי סלולר.
כן.
אז קשה לבדוק עד כמה זה אני ניסיתי ואני מנסה הבוקר כדי לראות מה ההתרשמות שלי. ואני ראיתי תאי לחימה. ראיתי תאי הלחימה גם של האוויר, גם של הקרקע, ושמעתי אותם גם מדברים אחד עם השני. אני לא רואה בעיה כזו של בהפעלת הכוח או מגבלה, אבל מאחר במישהו טענה כזו, שווה בדיקה ולראות, אבל בעיניים שלי אני לא ראיתי את זה. לגבי הילדים, צריך לראות, או באזרחים, ככל שאנחנו נעמיק את הכניסה, אני חושב יהיה יותר שימוש בזה, ובאופן כללי צריך להתרכז בסיפור של הנמפטים, מנהרות, עובדים על זה.
תגיד, הסיפור עם הנמר, אתה יכול להגיד לנו אם זו הייתה תקלה, אם זו היה...
לא רוצה לדבר על זה. למה זה חשוב? מה זה חשוב? עכשיו אני תלך, נגיד, אני תלך תשובה א' או ב', למה זה חשוב למישהו עכשיו?
לא,
כי... למה זה חשוב שאני אגיד, נגיד, אני תלך תשובה א', לא, אינון, כי אתה מצפה מאחרים וגם אני מבקש ממך, כי אתה מטיף לתקשורת.
אני לא מצפה ממך שתגיד לי מה היה. אולי לא הבנת את שאלתי. מה שאני שואל זה האם מדובר פה בתקלה של משהו שבר תיקון או באיזשהו אירוע נקודת עורף. אתה מבין מה אני מתכוון? כאילו מה...
אני מבין מה אתה מתכוון ולא רוצה
להתכן. אוקיי.
כל תשובה שלי, תגיד, אנחנו יודעים מה קרה, הצבא יודע מה קרה, ראיתי את התחקיר, סיכום תחקיר שהיה בגבעתי באופעת, בסדר גמור.
אפשר להתמודד עם זה, אפשר להתמודד עם זה.
אני מבטיח לך, אינון, אתה מכיר אותי, אני לא חוסר ביקורת שאני לא זה. אני למשל אתמול עסקת בווינטר, ואני נתתי חודש לצבא, וחשבתי שווינטר צריך להיכנס. חודש לצבא, הוא היה צריך כבר להיכנס למערכה ולמצוא לו תפקיד כמו שמצאו לאחרים תפקיד. אין לנו מפקד לוחם שמכיר את עזה כמו אופר ווינטר.
אני איתך בעניין הזה.
ולא יכול להיות שלא מצאו לו תפקיד.
אני איתך בעניין הזה.
ממקום למקום. והוא מסייע, למה?
אוקיי, יוסי יהושע, תודה. תודה.
ישראל במלחמה. לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל ויוסף חדד.
אוקיי, יוסף חדד, שלום לך.
שלום, שלום.
אז היינו בשאלה לפני זה שאני אומר בתור יהודי, תגיד לי מה זה פה, כולם ערבים, מוסלמים, כן? בעזה, ביהודה ושומרון, בתוך מדינת ישראל.
כן.
זה אותם אנשים, זה אותו, הם מגדירים את עצמם, העם הפלסטיני. אז מה ההבדל בעצם אם אלה שוחטים אותי, ואלו בעזה ואלה ביהודה ושומרון אומרים שהם רוצים אבל הם לא יכולים, כן. ובישראל הם שותקים, אז מה אני צריך להבין מהאירוע הזה? תסביר לי.
קודם כל צריך גם להבין שלחינוך ולמשרד החינוך הישראלי יש השפעה, וכמובן ההבדל המאוד גדול מהחינוך העזתי, שכמובן הוא אפילו לא קרוב לחינוך הפלסטיני של הרשות הפלסטינית, שגם ככה הוא מסית, אז תחשוב כי פי כמה זה בעזה, ואתה יודע מה הכי הזוי? במזרח ירושלים. כביכול, בשליטה שלנו. אבל בחלק גדול מבתי הספר במזרח ירושלים, לומדים לפי הרשות הפלסטינית. עם ספרים שיש לי בבית, שהבאתי, והצגתי גם באחת הוועדות בכנסת, של הסתה, במתמטיקה. אתה במתמטיקה לומד, יצא אוטובוס מבאר שבע ב-30 קמ"ש, יצא אוטובוס מקריית שמונה ב-40 קמ"ש, מי מגיע ראשון? שם זה מי שזורק אבנים על חיילים, זרקו שני אבנים, פגע אחד, כמה לא פגע. אני לא ממציא את זה, זה כתוב. ולכן לנושא של החינוך יש כאן חשיבות, וזה בעצם ההבדל הכי גדול גם בתוך החברה הערבית בישראל, אוקיי? רוב מוחלט של בתי הספר הם עם מה שנקרא יישור קו ביחס הזה של משרד החינוך הישראלי ובתי הספר הערבים בישראל עם כל נושא הלימוד, ולכן יש פה השפעה מאוד גדולה. תוסיף לכך שאם אתה מוריד את הצבועים, כן, אתה יודע מה, עזוב, אם אתה מוריד כל מצלמה ואתה בא לכל ערבי ישראלי, כולל גם המיעוט הקיצוני, ואתה אומר לו בחיית רבק, תעזוב שנייה אחרת, בוא תגיד לי איזה מדינה ערבית אחרת אתה בוחר בשביל לעוף מפה ולא להיות בישראל? אומר לך, נראה לך, אני רק פה.
לא, אבל זה לא שאלה נכונה, כי בן אדם רוצה להישאר בבית שלו.
לא, 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 לא נשמע, לא הבנת. זה לא האדמה, זה המשטר. אף ערבי ישראלי לא מוכן לגור תחת שום משטר ערבי, כולל גם לבנון, ש... כביכול נחשבת לי חופשייה חלקית מבחינת המשטר שלה. כל שאר המדינות, אין חופש. דרך אגב, זה לא אני אומר, זה ארגון מאוד מוכר בשם Freedom House בארצות הברית, שקבע מי המדינות החופשיות ומי לא. ישראל היא המדינה היחידה במזרח התיכון, שקיבלה את הציון 77 מ-100, ונחשבת למדינה חופשייה. כל השאר, ציונים של 44 לבנון, 43 אפילו, ומתחת.
תראה, הביטחוניסטים עשו איזה סקר, שבעצם הראה שרבע מהערבים הישראלים הם בעד ישראל, רבע נגד ישראל, וחצי על המדוחה. כאילו, אומרים, אם תהיה מלחמה, אז אנחנו נראה מי מנצח, ואז נחליט, או משהו כזה.
אז בוא אני אגיד לך, שאני מכיר את הביטחוניסטים, אני מכיר את הסקר הזה גם כן, ויש לי חברים בביטחוניסטים, אני בקשר איתם. אני רוצה להגיד לך מה אני רואה בשטח. זה מה אני רואה. ואנשים ישר חושבים, ישר כשאני אומר החברה הערבית, אז הם לוקחים את אום אל-פחם כדוגמה, למרות שיש גם באום אל-פחם קולות מאוד בולטים עכשיו, שאומרים, אנחנו חייבים לצאת מול מה שחמאס עשו. לכן, אני מציע לא להכליל, וערבי ישראל, במיוחד אחרי 7 באוקטובר, יש שם, כמו שאמרתי לך, חלק מהקיצונים שאימו עליי שינו דיסקית. ולכן אנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון. יש כאן גם הזדמנות חסרת תקדים לשותפות הזאת שאני כבר קורא לה מזה 6 שנים כפעיל ציבורי, מה שנקרא. קראתי לזה עוד ממי שהייתי בתיכון, מה שנקרא. ולכן יש פה הזדמנות חד משמעית שאני מקווה שלא נפספס אותה. ומהחברה היהודית יש לי בקשה, 3 בקשות בעצם, לתמוך בקולות כמו הקולות שלי, בטח ובטח שעכשיו מתחילים לצאת יותר ויותר, למשל, חומוס אבו שקר, שאנחנו יודעים שאנחנו נדבר על זה בהמשך, ולא להיות סקפטים כמו, כלפי הקולות כמו הקולות שלי, וגם סבלנות. אם אנחנו נבצע את שלושת הדברים האלו, וכן, אני בסוג של בקשה לחברה היהודית בישראל, אני אומר לכם שיש לנו פה סיכוי אמיתי לשינוי. אני מבטיח לך, אני אומר לך שאנשים מעורבים בפוליטיקה משקשקים מהדרך שבה אני וחבריי, ואנשים אחרים בחברה הערבית מציגים כיום בקולות הערבים, משקשקים. אמרתי לך, מישהו מחדש אתמול אמר לי, יוסף, אתה מרעיד את החברה הערבית בשבועות האחרונים.
מרעיד?
מרעיד, מרעיד, בטח. כי מה הם רואים? הם כל הזמן קטלגו אותי בכוונה כקיצוני, כגזען כלפי העם שלי. ואז רואים בשלושת שבועות האחרונים, שאני בכל אולפן בישראלי, מגן על הרוב השפוי, עם הכל השפוי בחברה הערבית, ותוקף בזעם את הקיצוניים בחברה שלנו, ואני גם מבדל להגיד שזה מיעוט. אז אנשים באים אומרים לי, תקשיב, אנחנו הכרנו אותך, אבל לא ברמה הזו.
כמה אתה, בתקשורת הישראלית אתה פופולרי, אבל בתקשורת הערבית אתה...
אתה לא מבין. אתה יודע למה אני משתמש בתקשורת הישראלית בעברית, ומשתמש שם ועושה, ומדבר בערבית, ופונה גם לעזה וגם לחמאס, ואתמול פניתי גם לעולם הערבי בערבית? משום שלצערי, בתקשורת הערבית, גם בישראל וגם בעולם, הם מפחדים לתת לי את הבמה. אני יודע את זה מידיעה, אינון. BBC ערבית. באו אמרו לי מישהו, בבקשה, תציעו לנו מישהו שידבר. אמרו, תקחו את יוסף חדד. לא רוצים אותו. אותו לא רוצים. רק זה הוא מחכות.
טוב, נדבר על זה אחרי זה, כי אני רוצה עכשיו להגיד שלום לאייל ברעד, תושב ניר עוז. שלום.
שלום, שלום.
מה שלומך?
סביר. סביר, זו שאלה...
כן.
מישהו אמר לי משפט טוב, זה... תשובה מסובכת לשאלה פשוטה.
כן. איך אתה יוצא מהטירוף של המלחמה הזאת מבחינה אישית, משפחתית, נפגעים וכדומה?
אנחנו, המשפחה הקרובה, המשפחה הגרעינית, אנחנו 5 מ-5, אנחנו בסדר. אבא של אשתי, לצערי, נרצח. אמא שלה בסדר, וגם אבא שלי בסדר.
וכולם בניר עוז?
כן.
הבנתי. עכשיו, בוא תספר לנו מה עבר עליכם. איך, 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 איך ברוך השם ניצלתם חמשתכם?
פשוט במזל. אין פה יותר מדי, זה פשוט מזל. באזור 6:30 היו את התת הרעשה המטורפת. כולנו כאילו קפצנו, קצו לממד, כאילו אני כבר הייתי בממד, אשתי הצטרפה עם התינוק הקטן, עם שתי הבנות, חוזרים לישון, אני לא זוכר בדיוק באיזה שעה זה היה, נראה לי אזור 7, התחלתי לשמוע יריות מנשק קל מבחוץ, אז אני מבין שמשהו פה לא רגיל, אני קם, אני נועל את הדלת של הממד, מרים את הידית, נועל את הדלת, עם מנגנון שאני התקנתי שם על הדלת, מתחיל לשלוח הודעות לכל האנשים שבחוץ, לראות אם אני מדמיין או שבאמת יש פה איזה אירוע חריג. ואני מקבל תשובות חזרה שכן, יש זיהום מחבלים בתוך הקיבוץ ליד המרפאה. שאני בעצם גר ליד המרפאה. זאת אומרת, מבחינתי זה אומר מחבלים 50 מטר מהבית. זה מה שזה אומר. בשלב הזה הילדים ישנו, זאת אומרת, הם תעוררו בהפצצה, חזרו לישון, אשתי בתחילה, תסתכלת עליה ובבינה שההתנהגות שלי היא לא התנהגות רגילה, כמה שזה עצוב, יש התנהגות רגילה כשמפציצים אותך, סטאבר. ואני פשוט אומר לה, אל תשאלי אותי שאלות עכשיו. צריכה לנסות לשאול אותי מה קורה, אני אומר לה, אל תשאלי אותי. אין, אני לא אענה לך גם ככה.
ואתם כולכם בממד?
כולנו בממד, כן. כולנו בממד...
נעולים.
חושך, נעולים, חלון ברזל סגור.
ואפשר לפתוח את הממד מבחוץ?
את הדלת לא, את החלון כן. הדלת, אני התקנתי מנעול על הדלת, ככה שאי אפשר היה לפתוח.
מה עשית עם החלון?
כלום, לא היה לי מה לעשות עם החלון. חלון אי אפשר היה לנעול.
אז היה מזל? אז היה מזל שפשוט לא...
בוא נשמע, כן.
הם פשוט... באיזשהו קטע של היום הם הדליקו, הם הבהירו שיח ממש גדול שהיה מתחת לחלון של הממן שלי, אז הם מניח שזה מה שאם זה מנע להם פשוט להתקרב לחלון, הם רוצים לפתוח אותו.
אוקיי, בוא נמשיך. ואז אתם בממד?
אנחנו בממד, ואני שולח הודעות לכולם בחוץ, ובאיזשהו קטע אנשים מתחילים להפסיק לענות לי, ואני מקבל הודעות של יורים בנו, יש קרב גדול בתוך הקיבוץ, הבית שלנו נשרף, הודעות זוועה. ואימא של אשתי באיזשהו, אימא ואבא של אשתי מפסיקים לענות לי להודעות באיזשהו קטע. באיזושהי שעה הם מפסיקים לענות לי להודעות, ואני מתחיל לשלוח להם הודעות, קצת בהיסטריה, מה קורה, למה אתם לא עונים, ואחרי כמה זמן אורנה, אמא של אשתי, עונה לי, והוא כותבת לי שגידון, אבא שלה, נפצע, וביקשה ממני לא לספר לטל אשתי. אז אני כמובן לא מספר לה, כי אין בזה שום, זה לא יעזור לא לי ולא לה אם אני אספר לה את זה. אחרי כמה זמן אני מגלה בעצם שמה שקרה זה שגידון פשוט שכב על הרצפה, פצוע אצל אורנה בידיים במשך שעות, ודימם למוות.
וואו, איפה הוא נפצע?
נפצע בידיים.
וואו.
אם הייתה מגיעה עזרה, אם לא היינו מופקרים, קיבוץ פשוט לא היה מופקר, אז הוא היה נשאר בחיים. הוא היה חי עדיין. זה פשוט ההפקרה שהקיבוץ חווה היא פשוט לא, אין מילים לתאר את הגודל של זה. אנחנו פשוט הופקרנו, המחבלים עשו מה שבראש שלהם. אני גם אם נחזור רגע לסיפור, אני באיזשהו קטע אני הייתה לי מצלמה בחוץ, במרפסת, שכיוונתי אותה לאחד השבילים שממול הבית. אז אני מתחבר למצלמה ואני מתחיל לראות מה קורה בחוץ. בהתחלה אני רואה טנדר עם משהו כמו שבעה מחבלים עוצר לי מחוץ לבית. שבעה מחבלים עמוסים לעייפה בנשק ו...
תחמושת.
ותחמושת. עומדים לי מחוץ לבית ופשוט פורקים, מתחילים לסתובב בשכונה ומתחיל לשמוע עיריות גם יותר קרומות בשכונה. פשוט זה לא נתפס, אתה בתוך האירוע אתה לא 100% מבין שזה באמת מה שקורה. זאת אומרת, כי זה פשוט לא הגיוני שיש לך, בסופו של דבר יש לך מחבלים מחוץ לבית, אנחנו... אף אחד לא חשב שאנחנו גרים במקום שהוא בטוח, בסדר? ירו עלינו פצמרים כל חצי שנה, היה לנו שם שבוע של מחוץ לבית, יורים עלינו פצמרים. אבל המחשבה הייתה שאין סיכוי שכזה דבר יקרה, כי יש את המדינה וצהל ששומרים עלינו. שזה לא יכול לקרות. שאף אחד פה לא נרדם על ההגה.
אז אתה יושב ואתה רואה מהמצלמה מה קורה מחוץ לבית שלך, ואתה, מה, מתפלל שלא יגיעו אליך?
לא, אני אפילו לא הייתי עסוק בזה למען האמת. הייתי עסוק בלנסות לשמור על הילדים שקטים, והייתי עסוק בנסות להבין מה קורה לכל החברים בחוץ, שלאט לאט מפסיקים לענות לי להודעות. אני אפילו לא, כאילו, לא חשבתי על זה, אבל מה שכן חשבתי עליו במצלמה, אני ראיתי איך מבית ממולי, פותחים את החלון של הממד, שולפים משם... בחורה, מעלים אותה על אופנוע ולוקחים אותה כנראה לעזה. הייתי פשוט חטיפה בלייב.
מה זאת אומרת בחורה? אתה יודע מי זאת?
אני חשבתי שאני יודע מי זאת, אבל זה לא הייתה מי שחשבתי שזה.
צריך לראות אורחת.
אורחת. מישהי, אלה שהבית הזה הוא שלהם, לא היו בבית.
אהה, אוקיי. אז אתה ראית איך חוטפים אותה?
ראיתי איך חוטפים אותה, כן. ותוך כדי שחוטפים אותה, אני לוקח תמונות מסך בטלפון שלי ושולח אותם חוצה, כדי שאם במקרה לי יקרה משהו, אז לפחות יהיה איזשהו תיעוד למה קרה לה.
אוקיי, מה עוד אתה רואה?
אני רואה נשים, אני רואה ילדים. זאת מסתובבים מחוץ, מחוץ לבית שלי, נשים, אחד מהם ראיתי אותה רצה למחבל, ומכוונת אותו לבית שיש בו אנשים. ילך להרוג אותם, שילך לא יודע מה, לחטוף אותם, לא יודע מה.
רגע, מה זאת אומרת?
זאת אומרת, אנשים והילדים שהסתובבו שם, הם לא רק באו לבזוז, הם גם באו לכוון, לכוון את ה...
שנייה, אז אתה אומר, אזרחים מעזה, שגם הם נכנסו, הם השתתפו גם בלעזור לחמאס, לכוון אותם, ופשוט עזרו להם.
ברור.
בדיוק. פשוט עזרו להם. הם לא רק באו לבזוז, הם גם באו על הדרך גם לכוון ולהדריך, נקרא לזה, לא יודע. לא להדריך, אבל לכוון אותם לאיפה שיש אנשים.
אנחנו רק נעדכן שאנחנו מדווחים על פיגוע ירי סמוך לצומת בתליד שבבנימין, ותכף אנחנו נעלה פה את הפרטים. כן, אנחנו עכשיו עם אייל ברד מניר עוז. כמה זמן אתה שם בממד?
אנחנו היינו בממד משש וחצי בבוקר עד משהו כמו שש בערב.
וואו, יום שלם, יום שלם, לא הגיעו כוחות של צהל לחלץ אתכם?
לא. מה שמסכם את הסיפור של ניר עוז בצורה הכי עצובה שאפשר, זה כדי להשתלט על הקיבוץ, כשהחיילים הגיעו, הם לא היו צריכים לראות כדור אחד. לא היו מחבלים כבר בתוך הקיבוץ, הם סיימו והלכו. המחבלים עזבו את הקיבוץ, אפילו ברמה שהם... הם אפילו לא השאירו מטענים ודברים כאלה כדי מלכודים, כדי שמי שבתור צרד...
מישהו הסביר לכם את האירוע הזה? מישהו הסביר לכם איך לא הגיעו חיילים?
בגדול כן, אמרו שהחיילים נתקלו במקומות אחרים. פשוט לא היו מספיק כוחות שהגיעו לעניין.
מה, שבעצם הם חסמו את הצירים המחבלים, ואז הם ריתקו את הכוחות בדרך לקיבוצים?
לקיבוץ.
כן. ולכן לא הצליחו להגיע כוחות.
נכון.
אייל, אני רוצה לשאול לך שאלה אחרת. האם לפני השביעי לאוקטובר, היו אזרחים עזתים שעבדו בקיבוץ? כחלק מאותם רישיונות שנתנו, והיתרים שנתנו לעזתים להיכנס?
אני לא יודע. אני לא יודע להגיד לך.
בסוף, בסוף.
לא אחראי על מי עבד ומי לא עבד בקיבוץ.
לא, רציתי לשאול אם ידע, אם ראית, כי אפשר לזהות ולשמוע ולראות, זה הכוונה שלא מבחינת אחריות, אבל אתה יודע...
לא, לא עניין של אחריות, אני באמת לא יודע.
אוקיי.
זה לא עניין של אחריות, לא יודע.
לא, כי אני שואל את השאלה הזאת, כי מסתבר שהיו גם כמה אזרחים שעבדו במה שקרות הבאת, והיו כחלק מהמאמץ של חמאס.
תגיד, איפה אתה עכשיו?
עכשיו אני והמשפחה שלי באילת, ישרוטל ים סוף. מלון, כאן כבר כמעט חודש, ויש לנו פה עוד קצת זמן.
איך אתם, איך הילדים?
הילדים, סך הכל בסדר, הם יותר חזקים מאיתנו, גדול. אבל הם גם, זה בכי בלילה, וזה חששות, וזה כל הזמן... לדבר על זה שוב פעם, ולראות את הנושא, ואני כרגע מתעסק בלראות, לחפש סימנים של פוסט-טראומה. אני מתפתחת פוסט-טראומה אצל אחד מהם.
כמה, מה נפגעים בסופו של דבר מהקיבוץ?
כמעט שליש.
ניר עוז, אנחנו, מתוך 400 אנשים שגרים, מתגוררים ביישוב, 100 נחטפו ונהרגו.
רבע.
זה... רבע מהאנשים שגרים, שמתגוררים, פשוט לא איתנו יותר.
כמה נרצחו?
נרצחו כרגע, נראה לי רשמית, מהאנשים שכבר קברנו, 28.
והשאר, אז יש עשרות חטופים מהקיבוץ.
נכון.
וואו, משהו כמו 70.
אני חושב שמשהו כמו שליש מכל החטופים, סך הכל זה מהקיבוץ.
וואו. כלומר, הם פשוט השתלטו על הקיבוץ, יום שלם, עברו בית בית, וחטפו את ה... או רצחו או חטפו את האנשים.
נכון.
אז איך לא הגיעו אליך? איך לא הגיעו אליך?
אז... הלוואי והייתה את התשובה הזאת.
וואו.
אין את התשובה הזאת.
וואו.
אין את התשובה הזאת. אני חושב, הסיבה שלא הגיעו לנו זה כפשוט, במשך שנים הופקרנו. בצורה... המדיניות של הפקרה. אני ציפיתי מהממשלה שלי ומהצבא שלי שיגנו עליי, וזה לא קרה. וזה לא קרה רק בשביעי באוקטובר, זה התחיל הרבה הרבה לפני.
לא, אני שואל איך לא הגיעו לבית שלך, איך אתם ניצלת, איך לבית שלך הם לא הגיעו?
איך לבית שלי הם לא הגיעו? אני באמת שלא יודע להגיד לך.
וואו.
כי שני בתים ימינה עלו באש, שרפו עד היסוד, בית אחד שמאלה נבזז, ו... אני לא יודע, אני באמת, אין לי תשובה לשאלה הזאת.
וואו.
שאלה שאני, אני חשבתי על זה הרבה, עשיתי לי כל מיני תיאוריות בראש.
לא יודע, זה כאילו הם סבעו והלכו.
כן, בדיוק, הם עשו את כל מה שהם באו לעשות. היה תמיד נכון, הם גנבו את כל האופניים, בבחוץ הם עשו בלגן, הם גנבו את האופניים, הם גנבו את הבימבות של הילדים. הבימבות שהילדים נוסעים עליהם,
האופני איזו. בזזו הכל.
בזזו הכל, אבל... לתוך הבית הם לא נכנסו מאיזושהי סיבה.
תגיד, מה עכשיו? מה אתה מצפה? מה אתה מצפה שיקרה? מה...
אני מצפה שמי ש... קודם כל אני מצפה שמישהו ייקח אחריות על מה שקרה פה. אני אומר, מישהו, אני מתכוון מהממשלה, אני מתכוון מהצבא, אני מתכוון בכל הדרג מהממפי שהיה אמור להיות בקיבוץ ועד ראש הממשלה. שיקחו אחריות על מה שקרה פה, והתנהלו בהתאם. זה מה שאני מצפה. אני מצפה שעכשיו, מי שצריך, ייקח את האחריות, והתנהג בהתאם לעובדה שהוא אחראי על זה.
מה אתה מצפה שיעשו? מה הציפיות שלך?
אתה מדבר מבחינה תפעולית או
מבחינה... לא, מבחינת... מה התנאים שלך לחזור הביתה? יש לך תנאים, מה אתה רוצה שיקרה?
קודם כל צריך לשאול, אתה מתכוון באיזשהו שלב לחזור הביתה?
זו שאלה שהיא כרגע היא לא רלוונטית.
אוקיי.
למה היא לא רלוונטית? כי אני עדיין בתוך הטראומה. אני עדיין בתוך הזה, רק אפילו לחשוב על לחזור לשם, זה לא משהו שאפשרי עכשיו. אי אפשר אפילו לחשוב על זה כרגע, כי גם אם יחסלו את החמאס ועזה תיעלם לגמרי, עדיין הטראומה היא עדיין שם, עדיין אני הייתי סגור בממד עם שלושה ילדים קטנים ואשתי, ובמשך 12 שעות פחדתי לחיים שלהם. אז אני עדיין בתוך הטראומה, אז לשאול האם אתה עכשיו יכול לחזור לקיבוץ, זו שאלה שהיא כרגע היא לא... אין תשובה עליה.
ומה אתה מצפה כשאתה אומר שאתה רוצה שאנשים גם ישלמו את המחיר על ההפקרות שהייתה?
אני מצפה שמי שצריך שיתפטר, יגיד, אני מתנצל, אשמתי, אני מעלתי בתפקידי, אני לא יכול לבצע אותו יותר. אני סיימתי, אני הולך הביתה.
כן, אבל מבחינה ביטחונית, מה אתה מצפה שיעשו בעזה עכשיו? מה אתה רוצה,
וגם אם הגישה שלך השתנתה כלפי עזה, מה שהיה לפני השביעי ואחרי השביעי.
הגישה שלי הייתה ונשארה אותו דבר. צריך למצוא פתרון לדבר הזה. עקב העובדה שאני לא מדינאי, אני לא יודע להגיד מה הפתרון. אם הייתי יודע מה הפתרון...
מה אתה רוצה שיקרה? מה אתה רוצה שיעשו בעזה?
אני רוצה שיהיה פתרון לעניין הזה. אני לא יודע להגיד... אין לי עכשיו לתת לך פתרון של תעשה 1, 2 או 3. זה אני לא יודע להגיד, כי אם היה לי את הפתרון הזה, הייתי רץ לממשלה והייתי דוחף את הפתרון הזה קדימה. לי אישית אין פתרון. זה לא התפקיד שלי. אז לצערי, אין לי פתרון לתת. אני רוצה שאנשים שנבחרו כדי, כי הם אמרו שיש להם את הפתרון, שיפתרו את הבעיה.
אוקיי. אייל ברד, תושב ניר עוז, תודה רבה. שדיברת איתנו.
תהיה חזק, אחי.
תודה לכם, תודה רבה.
שלום דוקטור דרור עידר, לשעבר שגריר ישראל באיטליה.
שלום.
איך רואים אותנו בעולם?
יש פער גדול בין תחושת הצדק. עכשיו שמענו את הדברים שאמר הדובר שלפניי, פשוט מדהים, מדהים, כואב. אתה יודע, חשבת על זה שבעצם כולנו בטראומה, זה לא רק הוא. גם אנחנו, גם אתם.
כן, אבל השאלה איך העולם רואה את זה.
אז יש פער בין תחושת הצדק הזאת, לבין העובדה שבעולם הם ממשיכים כאילו מדובר בעוד סבב. כאילו עכשיו אנחנו חוזרים על אותו קונפליקט בין ישראל לבין, גם אומרים הפלסטינים, אתה מבין?
לא, אבל הם ראו את התמונות, הם ראו את התמונות.
תשמע, תראה, חזרתי עכשיו, הייתי בערך 5 ימים, כולל שבת, באיטליה, נסעתי על חשבוני, הייתי 7 תוכניות טלוויזיה, עתירות רייטינג, נתתי 3 ראיונות לעיתונות הכתובה, וגם לסוכנות הידיעות הגדולה ביותר של איטליה, הייתי מיהודי מילאנו בשבת, שהם מפוחדים, בצדק, נתתי להם 3 הרצאות גם לחזק. תשמע, ישבו איתי, היו אנשים שתמכו בנו, גם באולפנים, אבל ישבו שם גם אנשים, אני לא מדבר עכשיו על דובר הקהילה המוסלמית במילאנו, שבנון של אנטיות אמר לי, הכל פייק ניוז, אחרי שתיארתי את כל הזוועות, בכל מקום תיארתי ממש בתיאורים פלסטיים מה הם עשו לנו. אמר לי, הכל פייק ניוז.
לא הראית לו את הסרטונים? בפנים שלו?
אנחנו בטלוויזיה, יש, אפשר להראות סרטונים, זה לא מעניין אותו, הוא אומר שזה ביום, זה לא משנה, אין מה ל... אין, אותו נניח אין מה לזה, אבל ישבה בתוכנית אחרת, עיתונאית רצינית, שאמרה, תשמע, אין לך הוכחות לזה ונוכחות לזה וזה, ואז אני כבר הכנתי את עצמי בעקבותיו, כי הייתה פעם ראשונה שהכרתי, חשבתי מה אני יכול לענות להם. אמרתי לה, תשמעי, את מכחישת שואה, וזה אלבון מאוד גדול, גם באיטליה, את מכחישת שואה, והיה שם עורך עיתון, שאמר לה, תשמעי, בשם המקצוע שלנו, תחזרי בך, יכול להיות שתהי, תחזרי בך. זאת אומרת, כן עשו לבושות על הטמטום הזה, אבל אני יכול, אז בהרבה מקומות, תראה, המסר המרכזי כן עבר, המסר המרכזי שזה לא המלחמה רק של ישראל, זה מלחמה של כל העולם החופשי, כי גם באירופה עכשיו נמצאים תאים רדומים של כל הארגונים האלה, שהם בעצם כולם מייצאים את אותה מהפכה איראנית קיצונית, דת של מוות, גם לאירופה, הם, את זה כן העברנו, ניתחתי גם את אמנת חמאס, ודבר מעניין שהם עוד רצו לשמוע, כדי להסביר להם שגם הם בסכנה, הבאתי להם את יוסף אל-קרדאווי, שהוא היה הסמכות ההלכתית הגדולה ביותר של האחים המוסלמים, עד לא מזמן הוא מת, והוא שחרר פתווה לפני כמה שנים, שבה הוא אמר, קונסטנטינופול נכבשה ב-1453. קונסטנטינופול זה הייתה בירת האימפריה הנוצרית במשך 1000 שנה המזרחית, היא הפכה לאיסטנבול. נותרה העיר האחרת, רומא, ואנחנו צריכים לכבוש אותה, ואני מקווה, הוא אמר, שהאסלאם ייכנס אליה כחובש אחרי שגורש ממנה פעמיים, רומא, כי זאת בירת הנצרות, בירת הציביליזציה המערבית וכולי, זה דבר שמאוד מדבר אליהם. אני אגיד גם עוד דבר שלא יכלו לענות לי על זה, ובכל פעם אמרו לה, אתה צודק. אמרו להם, תארו לכם שפושע מכוון נשק לבת שלכם, והוא מתחבא מאחורי חף מפשע. מה תעשו? תצילו את הבת שלכם במחיר חייו של אותו חף מפשע, או שתתנו לה למות, ובלבד שלא תפגעו בחפים מפשע. מול זה הם לא יכולים להתמודד. אני אומר להם, מה אתם עושים? עזבו את ישראל. מה אתם עושים?
אבל איך אתה מרגיש שהאווירה שם באופן כללי?
עכשיו...
רגע, וגם צריך להגיד שראש ממשלת איטליה, ג'ורג'ה מלוני, היא מאוד תומכת בישראל, ואפילו גם הגיעה לבקר כאן.
אבל הנה, לצערי, איטליה שוב חזרה למדיניות הרופסת שלה, כשהיא נמנעה באום, במשך שנים, 3 שנים אני נלחמתי נגד זה, היא נמנעה שוב באום, צערי אני כבר לא נמצא שם בתפקיד, אבל אני אספר לכם על מקרה שקרה לי.
אנחנו חייבים לסיים פה בשלב הזה. אני רוצה להתקן על הפיגוע, פשוט היה פיגוע, אני רוצה להתקן עליו. דרור הידר, תודה. אז רק נעדכן שיש שם ליד בית אל פצוע אנוש בן 35, ואנחנו נמשיך עם הפרטים גם בהמשך, נראה מה עוד קרה שם. שלום פרופסור אביתר מתניה.
שלום לך
ינון. ראש התוכנית ללימודי ביטחון באוניברסיטת תל אביב, לשעבר ראש מערך ומטה הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה נתניהו. מה שלומך?
כשלום האומה.
אתה פרסמת מאמר במקור ראשון שהכותרת שלו הייתה היעד האסטרטגי החרבת עזה, שבו כתבת שהחרבה מוחלטת של העיר עזה יחד עם כל מה שצפון עלה ברצועה, נטיית פארק 7 באוקטובר על אדמתה וצמצומה של הרצועה לחלקה הדרומי בלבד, וכתבת שביצוע כל הדברים האלה יזעזע מהיסוד את רציונל הקיום של חמאס, של אוכלוסיית עזה שבחרה בו, של הפלסטינים ושל המזרח התיכון כולו, אבל אני מבין שיצא נגדך ביקורת באוניברסיטה והמאמר נמחק.
לא, המאמר קיים. תראה, אני חושב שפחות חשוב הביקורת, יכול להתייחס אליה, אשמח אבל להגיד אחרי גם מה הרציונל המחולל של זה.
כן.
ואני אעשה את זה קצר, אבל אני אעשה בראשית משום שאני מסתכל על הנושא מתוך תפיסת ביטחון. והטענה שלי ששבעה באוקטובר, ואני חושב שיש כאלה אפילו בארץ שלא מבינים את זה, לא רק מה שקודמך אמר גם בעולם, הוא יזכר בתור יום של היסטוריית מדינת ישראל עד אליו, הוא ממנו ואילך. משום שדברים יסודיים כאן השתנו, ואני אתן לך רק שלוש משמעויות בצד הביטחוני, לא אליך על הצד החברתי והכלכלי ואחרים, זה שבר גדול בחוזה שבין האוכלוסייה לבין הצבא והמדינה, זה השאלה הגדולה על התיישבות בסמוך על גדול, על הגבולות, ודימוי העוצמה של ישראל. עכשיו, כשאתה מסתכל על הדברים האלה, אתה מבין שאי אפשר להביט על מה שאנחנו עושים שם היום, רק בקונטקסט של סבב כפול 10 או משהו כזה. צריך להביט ולשאול איך אנחנו מחרים מהותית את האויב שלנו על מנת ליצור הרתעה עתידית. זאת שאלת המפתח, כמו להבדיל, נתן לך דוגמה, שמלחמת יום הכיפורים, כיתורה של הארמיה השלישית, היה בסופו של דבר צד הכרעתי מרכזי, שיחד עם המלחמות הקודמות, שינה את כל הקונספט של מדינות ערב אליהם. ואני טענתי לכן שהמטרה רק של התייחסות לחמאס בלמד, בלבד, והשמדת כוחו ואותו כוח שולט, כי המטרה ראויה אך לא מספיקה, וצריך לחשוב איך לזעזע מהיסוד את רציונל הקיום של החמאס ואת התפיסות של האוכלוסייה כולה שממנו הוא יוצא, ממנו הוא שואב את כוחו, ולא רק בהיבט של עזה, אלא גם בהיבט המזרח התיכון כולו, כן, אני אומר, עד איראן. וכאן הגעתי להצעה שדרך אגב אפשר, אני רואה אותה דרך אגב, אפשר להציע הצעות אחרות, שלא היחידה, ולאו דווקא מושמת או נכונה, שאמרתי שגם, ואני מתנגד אגב להרג סתם, אני לא מאמין בו, לא בהרג אנשים, זה דבר לא מוסרי, אנחנו כעם לא מסוגלים לעשות דברים כאלה, ואני חשבתי שדווקא המקום של אדמה והרס של בתים, הוא מקום מאוד מהותי שצריך ללכת אליו, והסיבה, בגלל שעזה, היא עיר שאנשים לא מבינים עד כמה הטרור והאזרחים מהולים בה ביחד, כן, זה כמו שני צבעים, צהוב וכחול יוצרים ירוק, ולא ניתן להפריד את הירוק חזרה למרכיביו, ככה גם עזה מעולה כולה בכוונת מכוון. הקומה שמעל הקרקע צמודה ונושמת הזאת שמתחת, בבניין יש פיר, דירה היא מסתור, בית ספר הוא אתר שיגור, בית חולים מפקדה, וזרח יכול לפתע להפוך למחבל שחוזר להיות זרח כדי להימלא. כי כן שמהווה את רציונל הקיום של החמאס. ואני חשבתי שההרס, ולא הרס, תוך כדי פינוי האוכלוסייה כדי שהיא לא תיפגע, בדיוק כמו שאנחנו עכשיו עשינו בצפון, שאוכלוסייה לא תיפגע, הוא דבר שהוא נכון לאורך זמן. עכשיו, דרך אגב, צריך לבחון את זה גם בראייה מדינית, גם בראייה של משפט בינלאומי.
רגע, שנייה אחת, אבל זה בדיוק כאן נכנסת השאלה. הרי אתה יודע אפילו יותר טוב מאיתנו על כל הנושאים האלו, ובטח ובטח הראייה הבינלאומית. ובמאמר דיברת על לצמצם את הרצועה לחלק הדרומי. בוא תסביר לי רק איך זה הולך לעבוד מבחינה בינלאומית.
תראה, זה דבר מאוד לא טריוויאלי. אני שאלתי את עצמי קודם כל מה אנחנו צריכים לעשות ברמה הכרעתית. כשאני אמרתי את זה, אני התכוונתי שבשלב שבו אנחנו הורסים את התשתיות האלה באופן מוחלט, אנחנו חייבים להעביר את האוכלוסייה דרומה, ואחרי זה צריכים לעשות משהו עם עזה עצמה. עכשיו, זה תהיה עיר הרוסה. אני לא חושב שזה שאפשר לחיות בו כמו שהיא הייתה. אז יש כאלה שיגידו, כמו שאני הצעתי, בואו נבנה את הרצועה כולה מחדש, עם ערים חדשות, מודרניות, ונשים שם פארק, אחרים אמרו, לא, צריך להיות שם עיר, אני לא מתכוון לבנות שם חזרה יישובים יהודיים או לחזור לעזה.
למה לא? למה לא? יש משהו יותר מסמל את הניצחון מאשר לבנות שם יישוב יהודי?
אני אומר לך מדוע, ינון. אני לא מנסה לסמל ניצחון, אני מנסה לבצע מהלך מכיוון ביטחוני אסטרטגי של הכרעה, ואני גם לא מאמין שצריך לחזור עוד פעם לרצועת עזה, אחרי שכבר יצאנו משם וביצענו מהלך שלם. אז אני כל הרצועה כולה משאיר, אני חושב לא מדבר על
לא, אבל אתה יודע מה, למשל הייתה את התוחמת הצפונית, איפה שהיו אלה סיני, ניסנית ודוגית, למשל, שאין שם, אין שם יישובים ערביים באזור הזה. למשל, להחזיר את היישובים האלה, כסוג של אקט של מחיר שהם משלמים על מה שהם עשו.
ואני אוסיף על זה פרופסור, בוא נגיד שאנחנו הולכים עם התזה של ינון, מה ההשפעה הבינלאומית על מהלך כזה?
אז תראה, אני אומר לך ככה, קודם כל, זו תזה של ינון, יכול להיות עוד תזות, אני מנסה בעיקר לעורר שיח, שמסתכל על דברים כיצד להכריע את האויב ברציונל הקיום שלו, לשנות תפיסות יסוד של אוכלוסייה, ולא רק מה שנקרא לבצע להוג עוד פעם, או להשמיד אנשי חמאס וכדומה.
אוקיי, אז מה ההצעה שלך? מה אתה חושב שצריך לעשות?
אז אני חושב שאנחנו צריכים להבין שצריך לבנות את הרצועה הזאת מחדש, כלומר, האופן שבו היא בנויה, קרקע מעל, אזרחי וטרור כמו שועים החמאס, לא יכול להיות, זה לעולם לא ישקט, אז יהיה לנו שקט שנתיים, שלוש, עשר, אנחנו צריכים לעשות משהו עם מהלך בינלאומי, דרך אגב, ובהתאם למשפט הבינלאומי, אבל כזה שאנחנו קודם כל דורשים שהוא יכריע מהיסוד. אני חשבתי שהרס ובנייה מחדש, אבל לחלק עקרו את ההצעה שלי של פארק, כאילו אני לא רוצה או משמיד אוכלוסייה, נהפוך הוא, אני רוצה שהאוכלוסייה הזאת תחיה טוב.
יהיה לה איפה לשחק, אתה רוצה פארק.
אז הפארק הוא עבור התושבים של עזה, העזתים הפלסטינים.
לא, אני אומר, כל הרצאה מבחינתי לי, אין עניין לחזור אליה ברמה של יישובים. אני כן חושב שמבחינה ביטחונית, למשל, לפחות בשלב הראשון, אנחנו לא יכולים לתת חזרה שהם יגבשו את הממשל העצמי שלהם, משום שאנחנו רואים לאן הוא הוביל. אני גם לא חושב שהרשב זה פתרון, כי הרשב היא בעיה. בגלל שהתורך עם הסיטה, דיברו על זה אצלך בתוכנית, יוסף, אתה דיברת על זה כבר בתוכנית, ואחרים מדברים על זה רבות. אני חושב שבוודאי הברכה נצטרך לשאול ביטחונית, אבל אני לא מסתכל על זה בתור הבה נחזור לשבת שם, אלא איך אנחנו פותרים את זה מבחינה ביטחונית הכרעתית. וכן, הפתרון שלי הוא לא שלם, דורש עיבוד, דורש עוד חשיבה, אבל אני מנסה לשים בשיח נקודה מהותית, בואו נחשוב על איך לשנות תפיסות יסוד. ואני חושב שכאן צריך ללכת לדברים שמה שנקרא חדשים, וכמובן תוך כדי זה שאנחנו שומרים על עצמנו, דרך כלל בשביל עצמנו, להישאר הומניקריים ולעשות דברים נכון.
אוקיי. פרופסור אביתר מתניה, תודה רבה שדיברת איתנו.
יום טוב, תודה רבה.
זקי אלר, דובר מד"א, שלום.
שלום ינון.
תעדכן אותנו בבקשה על הפיגוע, איפה זה, ליד בית אל?
ליד הכפר בית ליד.
לבית ליד, לא בית אל, סליחה, אני אמרתי בית אל, כן.
לא, לא, אנחנו מדברים על כביש 557, סמוך לכפר בית ליד, באזור היישובים עיניו, שווה שומרון.
אוקיי, אוקיי.
אנחנו קיבלנו את הקריאות במגן דוד אדום על רכב שהתהפך. הצוותים שלנו הגיעו למקום, הבחינו בשיחים בצד הדרך רכב הפוך על הגג. בתוך הרכב היה גבר בשנות ה-30, כשהוא מחוסר הכרה, ללא סימני חיים, והצוותים שלנו נאלצו לקבוע את מותו. הם דיווחו שהם הבחינו בפציעות חודרות, שייתכן ומדובר בפצעי ירי. כמובן כוחות הביטחון נמצאים במקום ובודקים וחוקרים את הנסיבות של האירוע, אם מדובר באמת בפיגוע ירי או במשהו אחר.
כלומר, הדיווח הוא על רכב הפוך שהגעתם למקום ועכשיו בודקים אם מדובר בפיגוע או לא.
כן, בודקים האם הרכב התהפך כתוצאה מירי שנורה לעבר הרכב, מרכב חולף או ממקום אחר.
הבנתי.
ייתכן וזה לא פיגוע?
אנחנו לא יודעים להגיד בוודאות, בשביל זה ישנם כוחות גדולים של כוחות הביטחון שהגיעו למקום, ובודקים אם אכן מדובר בפגיעות ירי,
אוקיי.
ואם כתוצאה מכך הרכב יתהפך.
אוקיי, זקי אלר דובר מד"א, תודה רבה שדיברת איתנו.
החלמה מהירה לפצועים.
כן. רגע, יש שם פצועים הוא אמר?
אני חושב שכן, בהתהפכות, לא?
הוא אמר שיש שם, לא, יש שם רק הרוג.
רק הרוג לא יצא, הבנתי.
אוקיי.
אנחנו עם דובר צה"ל. והחוליה נתקפה. אנחנו ממשיכים להגן בעוצמה גדולה בגבול הצפון, ולתקוף באש מהאוויר ומהיבשה, כל ניסיון ירי וחדירה לשטח הארץ. אני רוצה להדגיש, צה"ל במוכנות גבוהה, להגיב בעוצמה כלפי כל מי שינסה לערער את המציאות הביטחונית בצפון. אנחנו ערוכים חזק מאוד בגבול הצפון. בעורף התקנו אתמול שוב את הנחיות ההתגוננות כדי לאפשר היבטים מסוימים של שגרה ללא התפשרות על ביטחונכם. אני רוצה להדגיש, יש סכנה לפגיעה בעקבות שברי יירוט ונפלים בשל יציאה מוקדמת מדי מהמרחב המוגן. צריך להמתין לגמר ההנחיות, יש 10 דקות, צריך לתת לזה לחלוף כמו שצריך, ואחרי זה לצאת, יש לזה חשיבות גדולה, להקפיד לשמור על ההנחיות במלואן, להישאר במרחב המוגן עד שחולפת הסכנה. רק בשמירה קפדנית על ההנחיות, נוכל להקפיד על הצלת חיים, יש התנהלות מופתית בעורף, צריך להמשיך כמו שהיא מתרחשת, זה עוזר לנו להתקדם בלחימה שאתם עושים את זה. עד כה נמסרה הודעה למשפחותיהם של 242 חטופים. אני חוזר, 242 חטופים. אנחנו מחויבים למשימה הלאומית להשיב את כולם הביתה. עד כה מסרנו הודעה למשפחותיהם של 332 חללי צה"ל. אנחנו מחבקים את המשפחות ונמשיך ללוותן. ליבנו גם עם משפחות הפצועים, אנחנו נמצאים יחד איתם ומאחלים לכולם החלמה מהירה. שאלות בבקשה.
מספר עצום. זה מספר עצום.
כן.
כך דובר. הוא הירי באזור עינב. שאלה נוספת, ישראל שוקלת לפרסם את סרטון תיעוד הזוועות של חמאס. מה עמדתך והאם אתה תהיה את זה שיחריע בסוגיה?
אנחנו הותקנו כרגע שהיה באמת באזור עיניו פיגוע ירי, הכוחות נמצאים בזירה, אנחנו נעדכן בהמשך על האירוע הזה, אנחנו עסוקים מאוד ביהודה ושומרון, בסיכול טרור, במעצר פעילי טרור, בדגש לאנשי חמאס, הדבר הזה ימשיך ביתר סט, גם לקראת סוף השבוע, אנחנו מוכנות מאוד מאוד גבוהה בפקוד המרכז, ואנחנו נעדכן על הפיגוע הזה בהמשך. לגבי הסוגיה של מה שנקרא סרט, אנחנו, זה חומרי גלם, זה לא באמת סרט ארוך, זה חומרי גלם, אנחנו בדובר צהל לקחנו את המשימה והרחבנו את אחריותנו במובן הזה שאספנו את החומרים לכדי מאגר מידע אחד מכל הגופים, משירות הביטחון הכללי, מהמשטרה, מזקה, ממה שמצאנו בשטח על ידי הכוחות שלנו, כל הדבר הזה מצטבר אצלנו למאגר חומרים ויצרנו חומר גלם שמכיל חומרים שאותו אנחנו מקרינים. צריך להגיד בכנות שאנחנו לפני כל חומר גלם שאנחנו מכניסים לאותו סרט, מה שקוראים לו סרט, אנחנו מדברים עם המשפחות. ויש משפחות שאומרות במפורש, וגם התייחסו לזה בכתב, שהדברים האלה מבחינתם הם דברים שצריך לשמור עליהם ברגישות גדולה, וכבוד המשפחה, יש שם תמונות של אנשים, כולל אנשים וילדים, ולכן אנחנו מנהלים את זה אל מול המשפחות. יש גם הרבה חומרים שיצאו החוצה ופורסמו, הם אינם קשורים אלינו, ואפשר גם להשתמש באמת. מה שאנחנו הראינו, ביחס לכבוד המשפחות, אנחנו נראה בכל מקום בעולם. צהל ידע להעמיד את כלל הנספחויות שלו, את כל האנשים שלו שיגעו עם הדבר הזה, ויראו אותו בעולם, במקומות הכי משמעותיים, לשגרירים, לאנשי ממשל, בכל מקום בעולם, על מנת להראות מה קרה פה, מה הטבח הנוראי שהתרחש במדינת ישראל, ולמה יצאנו למלחמה, למה יצאנו למלחמה שאנחנו לא התחלנו אותה, כלפי מי שפעל נגדנו באופן נפשע ונרצח, אנחנו בדובר צהל נדע להגיע בכל מקום בעולם ולהראות את זה, ומה שאפשר להוציא החוצה, אנחנו גם עושים מול חבילות תקשורת, מול התקשורת הזרה, אנחנו עושים את זה כל היום מסביב לשעון, וכך נמשיך לנהוג.
אבל הציבור לא תפוצץ את הסרטון הזה.
אני חושב שפה צריך להקפיד, לשמור על כבוד המשפחות, לאנשים שמדובר ביקר מכל שקרה להם, כולל אנשים שנשארו בחיים, כולל אנשים שאיבדו את יקיריהם, כולל אנשים שיש להם חטופים עכשיו ברצועת עזה, צריך לכבד את רצונם לצד זה, שצריך להראות את הדברים בעולם, ולעמוד על צדקתנו, על זכותנו ועל הלגיטימציה שלנו, לפעולה, אנחנו נמשיך לעשות את זה ביתר סט. יום טוב.
אנחנו ראינו את ה...
אוקיי, כך דובר צהל. אז זה היה קרב קשה של גולני בלילה, ובאמת חיסלו שם 20 מחבלים ועוד 10 ברחו. לכוחותינו אין הרוגים.
אני יכול להגיד לך משהו על הסיפור של גולני? ב-2006... הגדוד שלי 51 חטף מכה רצינית. רצינית. ואיבדתי הרבה חברים. נכנסנו חזרה, ונתנו בראש לחזבאללה, כשאני אומר לך שיש להם כדורים בגב כי הם ברחו. זה בדיוק מה שקורה עכשיו עם חטיבת גולני גדוד 13. בדיוק אותו דבר. והלחומים אני בקשר איתם. וכל אחד יותר מורעל מהשני. את הנקמה הם ישיגו וכבר מתחילים להשיג. אוהב אותם.
רחובות, חלים לוחשות, גשם שוטף, עסק חופף, גג דולף את התסכול במסך העוטף. הלב שורף, צרות נופלות על הראש, ידיים לא תופסות אותן. להבות חמות צריך לחבות אותן, די. בום ביי ביי, איך הכל נופל עליי, דתות סגורות מאחוריי ומלפניי ומצדדיי. אלוהי, הלוואי תירד אליי, רודפים אותי בחיי, אוהי מאוחדים, רוצים להשמידיי, אנחנו מניקים ומחמשים את הסונים. די. כוונות טובות, אבל היום אני בין כוונות של תותחים. חזית הקרב, על הרצפה לשכב, טלוויזיה רק שטויות, סף מקשיב ונעלב, פוליטיקאים עוד רבים בין ימין ושמאל. אחד ומשור, היי, ביחד נשרוד לחוד מפול וזה הכל.
ביחד נשרוד.
יומי האחרון, שוב פעם אז כיתב נמרח על החלון, לא חלום להצביע לדגל, לעמוד בהמנון ולחשוב שלש הזית מייצג את השלום. מצטער, הוא לא גר פה יותר, הוא נכתב, הוא נרצח, היה שלום חבר. לחיצות ידיים, חיוכים מזויפים, הסכמים בדם נחתמים. איפה אלוהים? הטקטיקה פוליטיקה, אין אפילו אתיקה. צרחות הקורבנות הופכות לאט לאט פואטיקה. יושב בסלון, מגרד את הביצים, בזמן שאח שלי תוכן אבנים בשטחים. אני לא דתי בשקל, מראש מתנצל, ברגיע יום שגם הצל יושב בבית מתפלל.
ביחד נשרוד לחוד ניפול.
אלה סבלימינל והצל, ומי עוד שערה פה, את יודעת? סיוון? סיוון. שר פלסנר ואפרת קורמן ערכו והפיקו. אחראית על השידור תמר שלומוביץ'. האורחים בדיגיטל, מיכל קדוש, מאורטה, יוסף חדד, תודה רבה שבאת לאולפן.
תודה רבה.
שיהיה לך בהצלחה, ישר כוח על מה שאתה עושה.
שוקרן חביבי, שוקרן.
תודה.
שאנו רואים, לא לברוח מהם ולא לשכוח אותם. מעכשיו אל הנצח.